בעזרת השם נתחיל היום ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ח' חלק שני. והתורה הזאת הרבה פעמים היא למעשה גם היא בבחינת הכנה לראש השנה, כיוון שיש בה יסודות מאוד מאוד גדולים ועמוקים בכל המהות של ראש השנה בכלל, ובפרט בעבודה של הצדיק בראש השנה. למעשה בתוך התורה, תודה רבה, בתוך התורה רבנו מגלה את אחד הסודות הגדולים ביותר על העבודה ומה קורה, מה קורה בראש השנה. זה בהמשך התורה. התורה הזאת, תורה ח' חלק שני, גם נאמרה בראש השנה. זה למעשה זה התורה האחרונה שרבי נחמן אמר בחייו. זה היה שבועיים וחצי לפני פטירתו. ההסתלקות של רבנו היה בי' ח' בתשרי, זה יוצא חול המועד סוכות. שבועיים וחצי לפני זה, בראש השנה, זה היה בראש השנה תקע"א, זה לפני 277 שנים. סליחה, לפני 207 שנים. לפני 207 שנים התורה הזאת נאמרה בראש השנה. בעצם בראש השנה הקרוב זה כבר יהיה 208 שנים בתקע"א. לפי המצב הבריאותי שלו, כבר לא היה שייך שיגיד תורה, הוא היה בחומשה מאוד מאוד גדולה, הוא היה כל כך חלש, שאפילו לשבת במיטה הוא לא היה יכול, מרוב החולשה. היה לו אז מחלה שהיום לא נמצאת, היום כבר לא קיימת המחלה הזאת, זה שחפת, והיה לו כלי, שכל הזמן הוא היה ממלא בשיעול, היה ממלא אותו דם. ובשעה שבאו, התכנסו, הציבור, החסידים, הגיעו בראש השנה, להתפלל יחד עם רבנו, זה היה באומן. ואז הוא לא יכל לצאת לתפילות, והיה מנהג של שנים שביום הראשון, לקראת סוף היום הראשון של ראש השנה, הוא היה יוצא ואומר, היה אומר תורה, וכך היה מנהג של שנים. אבל באותו שנה הוא שרר במיטה באפיסת כוחות, ורבי נתן בא ואמר לו, אמר לרבנו, העולם מחכים, העולם מחכים שאתה תבוא ותגיד תורה. אז אחר כך רבי נתן כתב את זה, הוא אמר, אז רבנו עשה לו תנועה עם היד, הוא אמר לו, אתה רואה את המצב, זה לא שייך, זה לא מציאותי שאני אגיד תורה. אז רבי נתן אמר, ככה הוא כותב, שהוא הרגיש שרבנו רומז לו, תפציר בי שאני אגיד תורה. תפציר בי, מדוע? כי צריך התעוררות דלתתא, שיש התעוררות מצידנו לשמוע תורה מהצדיק, אז משמיים עוזרים לצדיק להגיד את התורה. ככה רבי נתן אומר. אז רבי נתן פנה ואמר לרבנו כך, אמר לו, רבנו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה איתנו הרבה ניסים, אז גם עכשיו. אז רבנו אמר, אם כך, תרימו אותי, הרימו אותו על הידיים, שמו אותו על הכיסא, והביאו אותו לפתח של הבית כנסת. הפתח של הבית כנסת היה, מצד אחד היה הכניסה לבית כנסת, מצד שני זה היה הכניסה לדירה של רבנו באומן. ככה זה היה בנוי באומן. ושמו אותו לפתח שאם יקרה משהו, אפשר לקחת אותו מיד. כל כך מצב קשה וחלש הוא היה. ואז הוא התחיל בקושי רב להגיד תורה. אבל כמו שרבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו כבר הרבה ניסים, אז גם פה באמת עשה נס גדול. ובמשך 3.5 שעות רבנו אמר תורה. הקדוש ברוך הוא חיזק אותו, וזה התורה הזאת, זה תורה ח' חלק שני. למעשה יש בה כמעט את כל היסודות. בברסלב תמיד היו קוראים לתורה הזאת הצוואה של רבנו. רבנו בתוך התורה הזאת הכניס כמעט את כל היסודות של התורה שלו. ושמעתי פעם אחד הצדיקים שאמר שיש פה 156 או 157, אני לא זוכר בדיוק כמה, נושאים שונים בקבלה רבנו הכניס בתוך התורה הזאת. אנחנו לא לומדים את צד הקבלה של הדבר, אולי חוץ מנקודה אחת, נראה אותה בעומקה, אבל התורה הזאת יש בה יסודות מאוד גדולים. למעשה, זה כמו שאנחנו אמרנו, זה צבא, זה הצבא של רבנו. יש בזה ממש הדרכה ועצות והבנה עד ביאת משיח צדקנו. נתחיל לראות לאט לאט את התורה הזאת, לקראת, כמעט, אפילו לפני אמצע התורה, למעשה רבנו אומר, מגלה, בהתחלה הוא רומז את זה, אחר כך הוא קצת יותר פותח לנו רמז מאוד מאוד גדול בעצם מהו ראש השנה, מה הצדיק יכול לפעול בראש השנה, ומדוע רבי נחמן אמר את הלשון הזאת, אין דבר יותר גדול מראש השנה שלי. הראש השנה שלי עולה על הכל. הוא כך הפליג בדיבור על העניין של ראש השנה, כמה כל המציאות של עם ישראל בכלליות, בפרטיות, כל כך תלוי בדבר הזה. למעשה היום אנחנו רואים שבאמת אנחנו לא מביאים עד כמה גדול עניין ראש השנה אצל הצדיק, אבל זה רואים שיש, הגמרא אומרת, יש כזה דבר שנקרא אי הוא לא חזילה, מזלה חזילה. מזלה, הכוונה זה הנשמה הפנימית של האדם. יש כזה דבר שאדם לא רואה, הכוונה לא מבין, אבל הנשמה שלו מרגישה. יש דברים שאנחנו פועלים בלי שאנחנו יודעים למה אנחנו פועלים את זה. פה בעניין של ראש השנה רואים את זה, זה אנחנו, לא יודע כל אחד כמה פעמים היה או אם היה, זה בעזרת השם, אם לא, אז שיסר הפעם הראשונה. אבל השם זיכה אותי, אני כבר 28 שנים נוסע בראש השנה, ואני זוכר בשנה הראשונה שנסעתי, אז הייתי גר אז בבני ברק, ואז כל מי שנסע לאומן בראש השנה, היה חוזר ומקבל מהביטוח הלאומי קצבה חודשית עד סוף חייו על סעיף נפשי. בלי שום ועדה, בלי שום ביקורת. כי אין צורך בוועדה. אם נסעת לאומן, זה סימן שאתה משוגע גמור ואתה חייב לקבל, אתה צריך עזרה ותמיכה כל ימי חייך. זה היה מספיק, לא היה צריך יותר מזה. היה נראה השיגעון הכי גדול בעולם. השיגעון הכי גדול בעולם זה היה נראה עצם הנסיעה הזאת. זה, גם מה היה אז אוקראינה, אז ראינו מדינה שעכשיו עברו 28 שנים מאז, ראינו מדינה שהתפתחה ב-28 שנה בערך ב-700 שנה. מבחינת ההתפתחות שעברה להם, לא היה להם מים, לא היה להם חשמל, היה מים, אני זוכר, בשנים הראשונות שנסענו היה להם שעה אחת בבוקר, מ-6 עד 7 בבוקר מים בברזים. אז מה עושים? ממנים, כלים, טמבטיה, ממנים כלים ומים, שיהיה לכל היום. ואם נתקעת בלי מים, היה בער, היו שואבים זה. זה המציאות נכון עד לפני בערך 23-22 שנה באומן. אוכל לא היה שם בכלל. היינו באים עם קופסאות שימורי, ועוד יותר הרבה סיפורים יש שם. בשדה תעופה הבינלאומי של קייב, של אוקראינה, לא היה חשמל. היה חשמל מאוד מאוד חלש, אור צהוב מאוד מאוד חלש היה. זה המציאות שהייתה שם. וברוך השם, הרבה מים עברו בנהר מאז. אנחנו רואים, זה דבר כמעט פלאי, זה כמעט דבר פלאי, כל שנה זה רק הולך וגדל, זה הולך וגדל בצורה שאף אחד לא יכול להסביר את זה. למה נוסעים? בשמה נוסעים לכזה מקום נידח? היום ברוך השם זה כבר הרבה יותר מפותח, פי אין סוף זה יותר מפותח. הייתי עכשיו בשבת באומן, אז יש שם 37 או 38 בתי מלון חדשים. זה מה שהאוקראינים, ודאי תושבי אומן, לא ידעו בכלל מה זה, המילה מלון לא הייתה בכלל בלקסיקון, זה מילה חדשה באוקראינית, זה רק זה יחס בשנים האחרונות, הם לא ידעו אפילו מה זה בכלל בית מלון באוקראינה. עכשיו יש שם 37, 36 או 37 בתי מלון חדשים מאוד, מאוד יפים, שלנו, לא רק של יהודים, של ישראלים. אז הפלא הגדול הוא, על מה ולמה נוסעים? על מה ולמה נוסעים? השנה מעריכים שיהיה לפחות 50,000 איש, ואני יכול לספר לכם משהו, שזה לא עולה, כנראה לא יעבור את ה-50,000, לא בגלל שאין אנשים שרוצים לנסוע. החברות צמצמו את המטוסים. הם הורידו 20% מהמטוסים, החברות. אלעל, אוקראינה, אר אוקראינה, ועוד הורידו 20% מהמטוסים. אמרו, אתם שוגעים, יותר מדי נוסעים, אתם זה. זה יוצא בימים, בשלושה-ארבעה ימים שלפני ראש השנה, זה מי שהיה בשדה תעופה וראה את זה, זה כמעט כמו התחנה המרכזית של תל אביב. כל חצי שעה מתרומם מטוס לזה, לקייב. זה מטוס אחרי מטוס. אז כל זה, מאיפה זה נובע? כמו שהגמרא אומרת, אי הוא לא חזילה, מזלה חזילה. הוא לא, אדם לא מבין, אבל הנשמה מרגישה. הנשמה מרגישה שיש פה משהו שונה, שונה מאוד במהותו, ובמשך השנים שנסענו ראינו באמת עד כמה זה יכול לפעול ולהועיל ולעזור לאדם בכל המציאות שלו. בהמשך, כמו שאמרנו, בהמשך אנחנו קצת ניכנס יותר לעומק הדבר, עד כמה שאנחנו יכולים להשיג, לפי הבנתנו, לפי השגתנו, עד כמה שאנחנו יכולים להשיג, מה הפעולה שהצדיק פועל בראש השנה. וזה בהמשך התורה. אבל התחלת התורה, רבי נחמן למעשה מתחיל את התורה הזאת ביסוד מאוד מאוד גדול, שמלווה למעשה את התורה של החסידות בכלל, ושל רבי נחמן, של ברסלב בפרט, ביסוד הזה שכך הוא מתחיל רבי נחמן, אומר, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, וכמו שכתוב בתורה, כתוב בתורה בספר ויקרא, הוכיח תוכיח את עמיתך. אז יש מצווה מהתורה להוכיח. בוא נתבונן בפשטות, מה זה עניין התוכחה? מה זה עניין התוכחה? כמו שאומר פה, כמו שרבן אומר, אדם רואה שמישהו מתנהג לא קשורה, צריך להעיר לו על זה. אדם, לטובתו. הוא לא בא עכשיו להקנית אותו או לריב איתו. הוא בא, הוא רוצה להועיל לו בדבר הזה, לעזור לו, ליישר את דרכיו. וכן, האדם גם יכול להוכיח את עצמו. הכוונה היא שאדם יתעורר על דברים שהוא לא מתנהג קשורה, לא חושב קשורה, לא מרגיש קשורה. שאדם יתעורר. אז זה ודאי דבר מאוד גדול. כי באמת, הרי באנו לעולם לתקן, באנו לעולם לתקן את עצמנו. אם זה תמידות שלנו, אם זה תאוות מיותרות, אם זה כל מיני שגעונות שיש, ברוך השם, יש לכל אחד מאיתנו, באנו לתקן את עצמנו. אז התוכחה, העניין של התוכחה, זה מצווה וזה עניין מאוד גדול. אדרבה, נעזור אחד לשני, נעזור לעצמנו, על ידי ההתבוננות. לכן התורה אומרת, הוכח תוכח את עמיתך, זה מצווה מהתורה. אומר, אבל מיד אומר רבי נחמן, ואף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. זאת אומרת, נכון שזה מצווה גדולה מאוד, שאדם יוכיח את השני ושאדם יוכיח את עצמו. אבל פה אומר רבי נחמן יסוד מאוד גדול. אף על פי שזה מצווה, זה לא אומר שבן אדם יכול לקיים את המצווה הזאת. יכול להיות, אומר רבי נחמן, שאתה לא ראוי, או שאנחנו לא ראויים לקיים את המצווה הזאת. מדוע לא? מה הבעיה? מה עושה את הבן אדם ראוי להוכיח, או עושה אותו לא ראוי להוכיח? הוא מביא ראיה שיש דבר, יש מציאות כזאת שאדם לא ראוי להוכיח. ואיפה זה כתוב? כתוב בגמרא, במסכת ערכין. הגמרא אומרת, אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא, נזכור שהיה גדול או מגדולי גדולי התנאים, תלמידי חכמים שבכל הדורות, והוא חי בתקופת חורבן בית המקדש השני. הוא חי לפני החורבן והוא חי אחרי החורבן, והוא הקים את התורה בעם ישראל. הגמרא אומרת שכל התורה שבעל פה זה מרבי עקיבא. אז היה אחד מגדולי החכמים. אמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. מתי רבי עקיבא אמר את הדבר הזה? לפני 1900 שנה. אמר רבי עקיבא, תמה אני אם בדור תנאים יש מישהו שיכול להוכיח. אומר רבנו, ואם רבי עקיבא אמר את זה בדורו, שהיו צדיקים מאוד גדולים, אומר כל שכן בדור של עכשיו. מכאן אנחנו רואים שאומנם יש מצווה גדולה מאוד להוכיח. אין להוכיח את הזולת, אין להוכיח את עצמנו. זה באמת נכון, יש בזה מצווה מאוד גדולה. אבל כבר רבנו מתחיל להניח לנו יסוד מאוד גדול. לא כל אחד ראוי להוכיח. ואז הוא מסביר עוד נקודה בדבר הזה. והוא אומר, כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מביש ריח של הנשמות ששומעים בתוכחתו. כי על ידי תוכחתו הוא מעורר את הריח הרע של המעשים הרעים, העמידות הרעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, וכל זמן שאין מזיזים אותו הדבר, אין מרגישים את הריח הרע. אבל כשמתחילים להזיז אותו הדבר, אזי מעוררים הריח הרע. כמו כן, על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה מזיזים ומעוררים את הריח הרע של המעשים הרעים והמילות הרעות של האנשים שהוא מוכיח אותם. ועל כן הוא מבאיש ריחם ומחליש את הנשמות שלהם, ונפסק השפע של הנשמה שלהם מכל העולמות שהנשמות האלה תלויים בו. דבר מאוד חריף, אומר פה רבנו, אם אדם לא ראוי להוכיח, אז על זה הגמרא אומרת, זה אנחנו מוסיפים, הוא לא כתב את זה פה, אנחנו מוסיפים את זה, מקשרים את זה. כתוב בגמרא, מילה שווה סלע, סלע זה היה מטבע. בתקופת הגמרא זה הסלע, היה מטבע. מילה בסלע, אבל לפעמים שתיקה בשתי סלעים, הגמרא אומרת. מילה בסלע, שתיקה בשתיים. זאת אומרת, מה הכוונה של הגמרא? הגמרא אומרת, לפעמים יותר טוב שאדם ישתוק. הרבה פעמים, זה יסוד מאוד גדול, אם היינו יודעים כמה פעמים בחיים שלנו יותר טוב לשתוק, היינו מרוויחים, והיה תועלת גדולה מאוד מהדבר הזה. נעשה באמצע השיחה, נעשה הפסקה לשאלות כדי שלא נסתה, אבל בכל מקרה שנשאלה שאלה, נענה על השאלה. שאלו את השאלה, זו שאלה נכונה, אנחנו לא אומרים שזו שאלה לא נכונה, רק שיהיה בזמן שלה. שאלו פה שאלה, מה עם דין הרבות ועזרה הדדית אחד לשני? נכון, אתה צודק, יש לנו חיוב של דין הרבות ולהשתתף אחד עם השני ולעזור אחד לשני, אתה צודק, זה אמת. אבל אם אדם לא יכול לעשות את זה, מה יעשה? הוא אנוס. אדם שאינו יודע, תכף אנחנו ניכנס עוד יותר לעומק הדבר, נבין את זה, אבל אם אדם לא יכול לקיים עכשיו מצוות הוכחה, אתה לא יכול לקיים, בזה אתה לא יכול לקיים דין הרבות, אין מה לעשות. זה אונס, אדם לא יכול לקיים. תכף אנחנו נבין את זה עוד קצת, בעוד שלב, יותר לעומק של הדבר. אומר רבנו, אבל אם האדם ראוי להוכיח, אם האדם ראוי להוכיח, אזי עד רבה. לא רק שהוא לא מחליש את הנשמות ומנתק אותה מהשפע שלהם, אזי הוא גם מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה רבנו. כשמשה רבנו הוכיח את עם ישראל על חטא העגל, אז אומרת הגמרא, שעל ידי התוכחה שלו, זה גמרא במסכת שבת, כתוב נרדי נתן ריחו, זה פסוק בשיר השירים. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פה, נרדי נתן ריחו, נרדי זה בוסם, זה צמח שיש לו ריח מאוד טוב. אומרת, בשעה שמשה רבנו הוכיח את עם ישראל על חטא העגל, אז התקיים נרדי נתן ריחו. הוא מסביר, מה הכוונה נרדי נתן ריחו? משה רבנו הוסיף ריח טוב בנשמות. ריח טוב, הכוונה זה משל, זה לשון משל. הכוונה הוא חיזק ושימח והמשיך שפע גדול לנשמות על ידי התוכחה שלו. מכאן אנחנו לומדים פה יסוד מאוד גדול. יש מוכיח שיש לו, זה נקרא, אומר רבנו, כל המוכיח כראוי. כל המוכיח כראוי, פירוש הדבר, בשעה שהוא מוכיח אותנו, אנחנו שמחים מהתוכחה הזאת, אנחנו מתחזקים מהתוכחה הזאת, ומקבלים כוח ורצון לתקן את עצמנו. אבל אם התוכחה שהיא לא כראוי, זה גורם לחלישות בנשמות. וזה מפסיק, נותן ריח לא טוב בנשמות, ומחליש את הנשמות. מה הכוונה? מה הכוונה? אדם נהיה עצוב. אדם אין לו חשק עכשיו לחיות. הרבה פעמים מוכיחים בן אדם, הוא רוצה אחר כך לקחת איזה כדור, ולא כדור איזה, איזה קלונקס או איזה ריסיטל, זהו, להיכנס לאיזה בועה, לא להכיר את העולם, יש עשבים, לא משנה מה. יש אנשים במצבים קשים, לוקחים פטריות, העיקר רק לא הכל זה לשכוח את העולם, זה הנקודה, לשכוח את העולם, אי אפשר לסבול את העולם. זה נקרא ריח לא טוב בנשמות, שאדם כבר לא יכול לסבול את, את העולם. פה צריך קצת להתבונן. עד כאן בעצם אמרנו את בפשטות, את פשט הדברים, מה שאומר רבנו בתחילת התורה הזאת. אבל באמת, מה עומק הדברים? מה עומקם של הדברים? מאיפה נובע שיש תוכחה שאינה כראוי? ומאיפה נובע שיש תוכחה שהיא כן כראוי? מה השורש של הדבר הזה? צריך לדעת פה יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול, למעשה, היסוד הזה צריך ללוות אותנו בכל תחומי החיים שלנו, כל החיים שלנו. כי באמת, אנחנו כן מוכיחים אחד את השני. אם זה אבא, אז הוא מוכיח את הילדים שלו. אם הוא בעל, אז הוא מוכיח את אשתו. אם היא אישה, היא מוכיחה את בעלה. ברוך השם, מי שיודע, מכיר את זה, הבעל ואישה אוהבים להוכיח אחד את השני, זה מששת ימי בראשית ככה. מגן עדן זה התוכחה הזאת. זה לא התחיל, זה התחיל לפני הגירוש מגן עדן, התחילו להוכיח אחד את השני. חבל, סיפרנו את זה פעם. כתוב בעל התורים אומר, נתנה לאדם הראשון מכות. כן, אישה יודעת להוכיח טוב, היא ישר מכות הולכת. זה לא, המכות לא מתחילות מהגברים, המכות מתחילות מהנשים. זה שרה, אמרה לאברהם אבינו, גרש את האמה ואת בנה. הוא השתאה, הוא לא יודע אם זה אמת או לא אמת. אומר המדרש, נתן לו מכות, שרה ממנו, הצדיקה הכי גדולה בכל הדורות. מכאן רואים שאם אישה נותנת מכות, לא צריך להתפעל, אפילו שרה ממנו, נתנה מכות. אז קצת אמרנו את זה בחיוב, זה בבדיחותה. אז באמת, אנחנו מוכיחים אחד את השני. אי אפשר להיות במציאות שאנחנו לא מוכיחים אחד את השני. אם זה, כמו שאמרנו, בתוך המשפחה, אם אדם יש לו איזשהו תפקיד חינוכי, הוא מלמד בבית ספר, או לא משנה איזשהו תפקיד. גם אם אדם יש לו איזה תפקיד של סמכות בעבודה, הוא צריך באמת, הוא לא יכול לנהל את העסק שלו, את מה שהוא צריך לעשות, בלי לפעמים להוכיח. התוכחה זה מציאות הכרחית באמת בחיים שלנו. אנחנו לא יכולים שלא להוכיח אחד את השני. כל אחד בעצם נקלע למציאות שהוא מוכיח. בפרט הורים כלפי ילדים. מה, לא יוכיחו אותם? אז מי יחנך את הילדים? ילדים קטנים, הם לא יודעים מה לעשות. לכן אומר רבנו, אנחנו צריכים להבין מאיפה נובע, מה השורש של המוכיח הראוי והמוכיח הלא ראוי. מאיפה נובע הכל הזה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד הזה כתוב בהרבה ספרים, סוד נפלא מאוד הדבר הזה. הכל תלוי במידת הגאווה של האדם. ברגע שאדם בא להוכיח ממקום גבוה, תבין, יש לך זכות בכלל שאחד כמוני יורד לדבר איתך. אם אדם בא לדבר עם השני בהרגשה כזאת, במקום כזה, שאומר, המוכיח בעל הגאווה, הוא מסתכל בעצם על מי שמקבל את התוכחה ממקום מאוד גבוה. הוא אומר, תשמע, אתה לא יודע איזה טובה נצחית נעשית לך שבכלל אתה זכית שאני ארד לדבר איתך. אני נמצא בך במקום הרבה יותר גבוה, אבל אני יורד אליך, אולי מצד הרבות, מצד טוב הלב שלי, מידת עמידת החסד שלי. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, אם אדם מוכיח כך, על זה לא כתוב מילה בסלע שתיקה בשתיים, אלא מילה בסלע ואלפיים סלעים תשתוק. הלוואי ושתשתוק ושלא תדבר. מדוע? כי צריך לדעת כלל גדול. כלל גדול. נשמות ישראל זה חלק אלוקא ממעל. בתוך הלב שלנו מונח. מונח. אתם יודעים, יש כזה דבר, מישהו סיפר לי לפני כמה שבועות, מישהו סיפר לי שהיום המכוניות באות מובנות עם תוכנות מסוימות. הן כבר מובנות ככה, עם תוכנות. גם האדם בא מובנה, אמרתי לו. גם אנחנו באנו מובנים עם כמה תוכנות. יש לנו כמה תוכנות פנימיות. באנו מובנים כבר לעולם. יהודי, אחד הדברים שנשמה יהודית לא יכולה לסבול בשום צד ובשום אופן, זה מישהו שמתגאה עליה. מדוע? החלק האלוקה שבתוכנו לא סובל. אומר אל השני, למה אתה מתגאה עליי? מה אתה יותר טוב ממני? לכן, נשמות ישראל לא יכולים לסבול גאווה. אני באמת, אנחנו, גם שאנחנו נכשלים במידת הגאווה, אבל זה גורם לנו התנגדות למי שמתגאה, אנחנו מרגישים שהוא מתגאה אלינו. אומר רבי נחמן, יסוד כזה גדול, אומר, ברגע שאתה בא לדבר עם השני, ואתה מרגיש שאתה יותר טוב ממנו, אתה יותר גדול ממנו, ובעצם אתה עכשיו עושה לו טובה, על זה שבכלל אתה בא לדבר איתו ולהוכיח אותו, אומר, לא רק שלא תועיל לו בתוכחה שלך, אלא אף תעורר בתוכו תחושות כל כך קשות, כל כך לא נעימות, וכל התוכחה שלך לא רק שלא תועיל לו, אלא תביש את ריחו, תחליש את הנשמה שלו. הוא יוצא אחר כך ללכת לישון עד שיבוא משיח צדקנו, לא צריך בכלל שמישהו ידבר איתו. עד סוף כל הדורות הוא לא רוצה שמישהו ידבר איתו. הוא אומר, רק משיח ידע לדבר איתי. ואני מכך אדם מרגיש. אבל, מה זה כל, מאיפה בא כל המוכיח הקראוי? כל המוכיח הקראוי בא, קודם כל, כשאדם בא לשני, לדבר עם השני, ממקום של ענווה, לא ממקום של גאווה. אני לא עכשיו יותר גדול ממך. עכשיו, בעניין המסוים הזה, שאני בא ולדבר איתך, בזה אני יכול להעיר לך. אבל אתה חושב שאני יותר טוב ממך? לא, אני לא יותר טוב ממך. אני בדיוק במקום שלך. אני בדיוק עם הבעיות שלך, במקרה הטוב אני בדיוק כמוך. זה, באמת, אם אדם מתבונן טוב, הוא יראה שהוא יותר גרוע מהשני. רק מה, אני עכשיו רואה משהו שאתה לא רואה, זה לא בגלל שאני יותר טוב ממך, אני רואה. אלא אין אסור מתיר עצמו את בית אסורים. שאדם יש לו בעיות אצלו בתוכו, תמיד מהצד רואים את זה יותר. באמת, כשאדם בא להוכיח כך, הוא צריך להרגיש ולהשיב את זה ללב שלו. אני בא להעיר עכשיו לך, רובני, חבר שלי, יקר, אני בא להעיר לך על עניין מסוים, אבל זה לא בגלל שאני יותר טוב ממך. אני יודע שאני יותר גרוע ממך. אני הרבה יותר גרוע ממך, בהרבה דברים אני יותר גרוע ממך. זה יוצר בעצם מה שנקרא מסילות בלבבם. שבאים לדבר ממקום של ענווה, הרגע שבאים מהנקודה הזאת, נפתח הלבבות אחד לשני. ואז אומר פה רבנו, ואתה נותן ריח טוב לאדם. למה? כי הנשמה שלנו מרגישה, אם באים לדבר איתנו, מגאווה או מענווה. הנשמה מרגישה את זה. אם לא חזי למזלי חזי לב. יהודי לא יכול לסבול גאווה. צריך לדעת. למה אנחנו לא יכולים לסבול גאווה? מה הסיבה שנשמות ישראל כל כך לא אוהבות את מידת הגאווה? למה? מה אתם אומרים? סברה, למה? כי הגאווה למי שייכת? השם מלאך גאות לבש. זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא גאווה. מה אתה לוקח את הלבושים של הקדוש ברוך הוא? מה אתה מתגאה עליי? הקדוש ברוך הוא מותר לו להתגאות עליי. אתה מתגאה עליי? מה אתה מתגאה עליי? אני ואתה בדיוק אותו דבר. אתה, נכון, אתה חלק אלוקא ממעל, אבל גם אני חלק אלוקא ממעל. למה אתה מתגאה אליי? גם אם יש לך משהו ללמד אותי, בבקשה, אני אבוא, אני אלמד. למה לא? אז הקדוש ברוך הוא הביא דרכך זכות שאני אלמד ממך. אולי אתה תעיר לי גם מדברים שאני לא בסדר. בשמחה, תמיד התלמידי חכמים היו שמחים לקבל תורה, לשמוע תורה מצדיק אמיתי. היה עד כדי הפרזה, לכאורה. הם היו מפריזים בדבר הזה, מרוב שהם היו רוצים ללמוד מהרבנים שלהם, מהחכמים שלהם. אבל, למדו הם כל כך השתוקקו ללמוד? כי הם ידעו. רבי, יש לו מידת הענווה. מה שהוא מלמד אותי תורה, זה לא בגלל שהוא מתגאה עליי. בגלל שהוא יותר מבוגר ממני, או שהקדוש ברוך הוא נתן לו, קבע שפלוני יעביר תורה לעם ישראל, אני צריך לקבל ממנו. אבל באמת, ברגע שאדם בא ממקום של ענווה, הוא יודע, אני... בסך הכל, לא בסך הכל, אני מודה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה אותי דיסק שלו, צינור שלו. אבל זה לא עכשיו איזה מין מציאות עצמית שלי, שאני עכשיו, אני איזה נברא נפרד מהקדוש ברוך הוא, וזה כישרונות מולדים בתוכי מלפני בריאת העולם, זה לא הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכישרונות האלה. זה הגאווה, זה פירוד. זה פירוד של הנשמה מהקדוש ברוך הוא. ענווה זה חיבור של הנשמה מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו, כתוב, כולנו יודעים, התורה נקראת תורת משה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ישוע לסקנים, כל עם ישראל עומד את תורת משה, נכון? כולנו יודעים את זה. ומה התורה מעידה על משה רבנו? והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. איך נתת תורה לכל הדורות לעם ישראל ואתה יותר ענב מכולם? ועד כמה משה רבנו ענב? עד אחד מגיעה הענבה של משה רבנו. אומר הירושלמי, ירושלמי זה תלמוד, אומר הירושלמי דבר נורא, אומר כך, אומר 24 מיני מוקי שכין היו בירושלים. שכין זה צרת, זה מחלה, זה שהשם ישמור וירחם, זה דבר אחד הדברים הכי נוראים. למה? קודם כל זה פצעים, היום ברור השם זה כבר הרבה יותר מתון, אבל פעם היה פצעים שהיו מוצאים כל הזמן דם ומוגלה, ולא רק זה, גם היה להם ריח מאוד לא טוב. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מי יכול להתקרב לבן אדם כזה? זה בן אדם שיש לו כמה שבועות או כמה חודשים צרת, מי יכול להתקרב לבן אדם כזה? אף אחד לא יכול להתקרב אליו. לא אשתו, לא הילדים שלו ולא אף אחד לא יכול להתקרב לבן אדם כזה. באמת הם היו יוצאים מהעיר, היו יושבים מחוץ לעיר, אי אפשר היה לסבול את זה. אומרת הירושלמי, 24 מיני מוקי שכין היו בירושלים, ודעתו של משה רבנו שפלה מכולם. משה רבנו מרגיש יותר שפל מכולם. איך זה יכול להיות כזה דבר? מאיפה משה רבנו קיבל כזה ענווה ושפלות שהתורה, תורת אמת מעידה עליו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. משה רבנו יודע מה שאני נותן תורה לעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא החליט שאני נותן תורה לעם ישראל, לא בגלל שאני טוב יותר מאף אחד. למשה רבנו, כתוב בספר פרי הארץ, היה אחד הצדיקים הגדולים, אומר משה רבנו תמיד היה לו קושייה, במה אני זכיתי לתת תורה לעם ישראל ולא איזה פרחח שמסתובב פה ברחובות? למה השבבני כזה לא נותן תורה ואני נותן? למה? מה קשה לך? מה, אתה יותר צדיק ממנו? משה רבנו אומר, לא, אני לא יותר צדיק ממנו. אני יודע שהשם עשה אותי, אמר לי לעלות להר סיני, לקבל תורה. ואם לא, אני הייתי יכול להיות שבבני ברחובות. זה נקרא הביטול, ההבנה שבעצם מה שיש לנו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה נקרא מידת הענווה. כשאדם בא מהמקום הזה, כשאדם בא לדבר מהמקום הזה, אדרבה, שמחים ורוצים לשמוע את התורה שלו, כי יודעים שזה תורה נקייה, זה תורה שבאה באמת מהקדוש ברוך הוא, צינור נקי, להעביר את דבר השם, לא להעביר עכשיו את הרצונות שלו להיות מנהיג, לשלוט וכן הלאה. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר. אז רבנו אומר כך, למעשה רבנו מלמד לנו פה, כמו שאמרנו קודם, זה הצוואה של רבנו, כל התורה הזאת זה הצוואה של רבנו. רבנו מלמד לנו פה תורה עד ביאת משיח צדקנו. דבר ראשון רבנו אמר, כמה שצריך להיזהר בתוכחה, שכל תוכחה, אם אנחנו משמיעים את זה לעצמנו, אם אנחנו משמיעים את זה לאחרים, שהתוכחה תהיה באופן כזה שמעוררת שמחה וחיות והתעוררות בתוכנו, ולא חס ושלום מפילה אותנו. זה הדבר הראשון. דבר שני רבנו אומר, ואיך נוכיח אחד את השני בדרך נכונה? אף פעם אל תבוא ממקום של גאווה וגדלות על החבר שלך. תבוא ממקום של ענווה, ממקום של שפלות, תדע לך, אתה לא, גם עכשיו אתה מוכיח אותו על דבר באמת חריף, תדע לך, אתה לא יותר טוב ממנו, ב-100%. ואם אתה לא יודע, לא בטוח לך שאתה יותר טוב ממנו, שאתה לא יותר טוב ממנו, אל תלך להוכיח אותו. אז מה, אתה רואה במישהו שאתה צריך להוכיח אותו, אולי חבר טוב, אולי דין ערבות, אתה יודע, אני צריך להוכיח אותו, אבל אני לא רואה שאני יותר, אני כמוהו או יותר גרוע ממנו. אתה לא רואה את זה, אל תלך עכשיו להוכיח. כרגע אתה אנוס מלקיים את המצווה תוכחה. לך תעשה שעה התבודדות. תגיד לקדוש ברוך הוא, השם, תגלה לי את האמת. תראה איזה דמיון יש לי, איזה בירור מדמה יש לי, שאני חושב שאני יותר טוב ממנו. תגלה לי שאני לא יותר טוב ממנו. אחרי שתראה את זה, לך תדבר איתו. ואז הדיבור הזה, זה מעורר את כל הריחות הטובים. אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין. זה היה לפני 25 שנה בערך. הייתי מאוד בקשר עם אחד הצדיקים הגדולים של הדור שלנו, יהודי מאוד מאוד צדיק. השם שלו זה רבי עקיבא, היום הוא אדמור חשוב, קוראים לו אדמור מפוריסוב, יהודי צדיק מאוד מאוד בירושלים. הוא אדם מבוגר, הוא כבר בערך בגיל 80. לפני 25 שנה הייתי מאוד קשור איתו, היום אחד היה לי שיחה איתו, והיה נדמה לו, שהוא הוכיח אותי על משהו. את האמת שאני בכלל לא שמעתי תוכחה, אבל הוא הבין שהוא הוכיח אותי. אני לא יודע, אני תמיד התפלאתי מה הוא חשב שהוא הוכיח אותי, אבל בסדר, היה לו כזה סברה שהוא הוכיח אותי. אחרי שהוא אמר לי את זה, אני, עד היום אני זוכר את זה, ככה אמר לי, בלשון הזאת הוא אמר לי, אל תחשוב, ככה אמר לי, אל תחשוב שערימת זבל שלי יותר מריחה יותר טוב מערימת זבל שלך. איפה שאתה נמצא, גם אני נמצא שם. זה, הדיבור הזה שהוא אמר לי, אני לא שוכח את זה אף פעם. זה, אני לא שמעתי לך שהוא הוכיח אותי בדבר הזה, אבל ככה הוא הבין את הדבר הזה. זה מה שפה אומר, זה מה שרבנו אומר פה, את היסוד הגדול הזה. ובאמת, אם היינו יכולים לדבר אחד עם השני מהמקום הזה, זה אי אפשר לתאר, זה לא מה שרבנו אומר, רבנו מרומז לנו פה על סוד מאוד גדול. אתה מחבר ומקשר את הנשמה של מי שאתה מדבר איתו עם הקדוש ברוך הוא, אתה מחבר אותו עם עולמות רוחניים עליונים בשעה שאתה מדבר איתו בצורה כזאת. אתה מאיר בתוכו את הנשמה האלוקית, ואם לא, אם אתה בא מגאווה, אתה חוסם לו את הנשמה האלוקית שלו. לכן כמה עולמות, כמה דברים גדולים ועצומים תלויים בדבר הזה. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר בתורה הזאת. ויש ספר מאוד מאוד חשוב ויסודי בחסידות, זה נקרא פרי הארץ. חיבר את הספר הזה רבי מנחם מנדל מביטבסק. הוא היה יותר מבוגר מרבנו, הוא היה יותר מבוגר מרבנו, ולמעשה רבנו לא פגש אותו בחייו, מכיוון שכשרבנו היה ילד בן 5-6 הוא עלה לארץ, הפרי הארץ עלה לארץ ישראל, הם עלו להתיישב בטבריה, ואז הם נקראו העלייה החסידית הראשונה, והוא היה בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ ישראל. הם עלו בערך 400 איש והתיישבו בטבריה. עד היום יש את הבית ואת הבית כנסת של פרי הארץ בטבריה.
כן.
בדיוק, בדיוק. רבנו כשהיה בארץ, הוא התפלל בבית כנסת הזה. ועד היום אפשר ללכת להתפלל שם. אפשר להתפלל בבית כנסת שהפרי הארץ ורבנו התפללו שם. זה נמצא ליד, על חוף הים. זאת על הטיילת. על הטיילת, היום קנו את זה קרלין. קרלין קנו את זה, וזה בית כנסת של קרלין בטבריה. אז פרי הארץ כותב בפרשת שופטים, פרשת השבוע, אומר שם יסוד מאוד גדול. אומר, ובאמת, כל אחד מהצדיקים הגדולים שהנהיגו בהנהגה, היו המנהיגים האמיתיים של עם ישראל, כך הוא כותב שם בעריכות את היסוד הזה, פרי הארץ אומר, כל אחד מהם, עד שלפני שהוא הגיע להיות במצב שהוא מנהיג את עם ישראל, הוא ראה שהוא לא יותר טוב מאף יהודי בעולם. הקדוש ברוך הוא הראה לו את זה. הראה לו, ואז אתה אומר, אתה תראה, זה אתה צדיק, והוא לא כל כך צדיק. זה שבבני, מסתובב ברחובות, לא יודע, מחפש דמיונות, שטויות, ואתה, ברוך השם, צדיק יסוד עולם. אומר פרי הארץ שמה, המנהיג של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מראה לו, מה שאתה עכשיו לא הולך לרחובות, זה בגלל שאני שומר עליך שאתה לא תלך לרחובות. לרגע אחד אני מסיר לך את השמירה, אתה גם תלך לרחובות. ואז הצדיק, בזה, ככה מסביר שם, זה אומר פרי הארץ, דבר נפלא מאוד, ובזה הצדיק מתקשר באהבה אמיתית עם כל נשמות ישראל. למה? ככה הלשון שלו, הוא אומר, מפני שהוא יודע באמיתות נפשו שאין לו שום מעלה על אף יהודי אלא מלבד מה שהקדוש ברוך הוא עשה. זה לא הוא. הוא מצד עצמו בדיוק כמו כולם. אז זה, למעשה, זה היסוד הראשון שרבנו אומר פה. זה נקרא התוכחה כראוי, הנקודה של המוכיח כראוי, ואם אנחנו מצליחים וזוכים לדבר אחד עם השני מהמקום הזה, מהמקום שאנחנו מבינים, אני לא יודע אותו ממנו. אני לא יודע אותו מאשתי, וזה הכי קשה להשיג, להשגה הזאת. אני לא יודע אותו מהילדים שלי, אני לא יודע אותו מהחברים שלי, לא רק מהם אני לא יודע אותו, אני גם לא יודע אותו משום שבבניק ברחוב. למה? למה לא תראה טוב? תראה, אתה צדיק, ברוך השם. נכון, אתה צודק. פלוני באמת צדיק, עושה דברים טובים, והוא לא עושה אולי שטויות ודמיונות, אבל אתה לא יודע למה הוא עושה שטויות ודמיונות. אתה לא יכול לדעת למה. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה שומר אותך, אתה היית הולך להסתובב. אתה היית שבבניק והוא היה במקום שלך. וגם זה, וזה אומר את זה פרי הארץ בפרשת שופטים, וזה קשור גם לפרשת השבוע שלנו. גם יש, אומר שמה, הוא רומז לנו את הדבר הזה, פרי הארץ רומז לנו את הדבר הזה, ובואי ודע שגם בכל ירידות ישראל, הירידות הרוחניות של עם ישראל, דע לך שיש סוד מאוד גדול. אתה לא יודע למה בן אדם עבר ירידה רוחנית. אמר, אתה רואה אותו, נמצא איפה שהוא נמצא, אתה לא יודע למה. אתה לא יודע למה הוא עושה את זה שם. אולי הקדוש ברוך הוא, ככה אומר, אולי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לשם, לעשות איזו עבודה רוחנית. עבודה רוחנית? מה, לעשות עבודה רוחנית בפאב? מה, איזה עבודה רוחנית? בלשן גרס יש עבודה רוחנית? במסיבת טבע בנפל יש עבודה רוחנית? מה זה, איזה מין דבר שאומר פרי הארץ? מה אומר לנו פרי הארץ? הוא אומר, כן, אתה לא יודע. והוא שם סותם את זה מאוד. הוא אומר, חפץ הקדוש ברוך הוא בהתגלות אלוקותו גם במקומות האלה. אבל הוא לא מסביר לנו. פרי הארץ לא מסביר לנו בעצם את המהות הזאת של למה יהודי בכלל יש מציאות שהוא יורד, לאן שהוא יורד. ופה, בפרשת השבוע שלנו, למעשה יש את היסוד. יש את היסוד של כל המהלך הזה. ונגיד, נזכיר את זה, נזכיר עכשיו את מה שכתוב בפרשת השבוע, נלמד מזה עד כמה, אנחנו צריכים להשתדל, ללמוד איך להסתכל בעין טובה על כל מצב ועל כל אדם. כי אנחנו לא יודעים את הפנימיות, את הסוד של הדברים. פרשת השבוע שלנו זה פרשת כי תצא. וידוע, פרשה ידועה, כי תצא למלחמה על אויביך, ולתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. רש"י מיד אומר לנו, מדובר פה במלחמה מחוץ לארץ ישראל. יש סיבה הלכתית למה רש"י אומר את זה, זה מחוץ לארץ ישראל. זה לא משנה לעניין שלנו. וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. ובאת, הבאת אל תוך ביתך, והגלחה את ראשה, עשתה את ציפורניה, וכו' וכו'. רש"י כותב פה, אמנם יש בזה מחלוקת חז"ל, מחלוקת ראשונים, אבל להלכה למעשה, מה הכוונה וראית בהשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה? מה המשמעות של המילים האלה? למרות שיש בזה מחלוקת, אבל העיקר, הפירוש העיקרי, וזה גם כך למדו להלכה למעשה, מה המשמעות של המילים האלה? חייל, מה? יש לו יצר, ואז, אוקיי, יש לו יצר, מובן. מה התורה אומרת לו לעשות עם זה? מה? מה זה חוקי? מה זה חוקי?
גם אם אתה תרצה לעשות את זה, זה לא יצליח, וכשזה ממשיך אחר כך.
מלך העולם שהכל נהיה בדברות. יש תהליך בביתו, אני מסכים. יש תהליך בביתו, אבל אני אקשה קושייה. קושייה, אני מקשה קושייה. מה קורה במלחמה? הוא בא אליה. והתורה מתירה לו. התורה מתירה לו. היא גויה. היא גויה. בעכשיו, ודרך אגב, בפרשה הקודמת למדנו מי יוצא למלחמה. בעם ישראל. זה צבא דוד. מי יוצא למלחמה? הצדיקים הכי גדולים. מי שדיבר בין תפילין של יד ותפילין של ראש כבר לא יוצא למלחמה. על עבירה, על אבון כזה כבר לא יצאו למלחמה. זאת אומרת, צדיקים גדולים מאוד, מלחמה, ואתה עכשיו רואה בשביעה, אתה רואה עכשיו בשביעה, אשת יפה תואר. בסדר, רגע, לפני שנלמד דוד המלך. ננסה להבין פה. איך התורה מתירה כזה דבר? וגם למי היא מתירה? ולמה היא מתירה גם? רש"י אומר, רש"י אומר לנו, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אל הקדוש ברוך הוא מתיר, יישאנה באיסור, הוא ייקח אותה באיסור. אז הקדוש ברוך אמר, יש לכם יצר הגדול, אני מתיר לכם. בסדר, אז אולי בוא נתחיל למצוא יתרים, יש יצרה. כל התורה זה נגד היצר הרע. מה רש"י אומר? מה רש"י אומר לנו? לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע. שאם לא, אם הקדוש ברוך הוא לא יתיר לו, הוא יעשה את זה באיסור. אתם מבינים את מה שאומר פה? עכשיו שימו לב, תראו כמה תמוע הדבר. מדובר פה בחיילים של צבא דוד, שלמה, לא משנה, שהם היו צדיקים מאוד גדולים. והתורה, בתוך מלחמה, זה המצב הכי קשה, מה, הוא במסיבה עכשיו? הוא במלחמה? דווקא עכשיו במסיבה, במלחמה אתה מפחד שיהיה לו יצר רק כל כך גדול, שהוא יראה גויה? אז הוא יהיה לו יצר כזה גדול, שרש"י אומר, התורה מעידה, התורה אומרת כך, התורה אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא יתיר לו את זה, יעשה את זה באיסור. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה? אין ברירה, אני מתיר לך את זה. זה באמת בכלל לא ברור הדבר הזה. זה דבר מאוד לא ברור. לכאורה זה נגד כל הדרך של התורה, הדבר הזה. זה קושייה אחת. קושייה נוספת, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם יודעים. אתם יודעים, עם ישראל, כל שאלה, כל הלכה, מה עושים דבר ראשון? מתפלפלים בה, נכון? ישר מתפלפלים בה. אנחנו בשורש שלנו אוהבים להתפלפל. בוא נחקור פה מה כתוב פה. וראית בשביעה אשת יפה תואר. עכשיו, מה קורה? אני אשאל אתכם שאלה, מה קורה אם הוא רואה מישהי מכוערת והוא חשק בה? מה הדין? מותר לו או אסור לו? היית צריך להיות פה איזה דין של יפה תואר, שהיא רק תהיה יפה? ומי יגדיר פה גם את היפה תואר? מי יגדיר? מה, יהיה ועדה של שיפוט, מי יפה, מי לא יפה? מה?
וחשקת
בה, צודק. וכתוב בספרי, זה דברי חז"ל, וחשקת בה, אומר, וגם מותרת מכוערת. הוספנו גם, כל אישה. אז אם אתה אומר אור החיים הקדוש שלו, אור החיים הקדוש שאלה, אם אתה מעצם מתיר, לא, כל המציאות הזאת לא מובנת, אבל אם אתה מתיר לו, אם אתה מתיר לו כל אישה, ולא משנה אם יפה או לא, למה התורה אמרה, ראית בשביעה אשת יפה תואר, וחשקת בה לרבות גם לא יפה. אל תכתוב יפה, ואל תגיד, וכי ראית בשביעה אישה, וחשקת, זהו, תיקח אותה לאישה. למה צריך להגיד יפה תואר, ואחר כך להגיד, לא, לא דווקא אנחנו מתכוונים ליפה תואר. אין מילה מיותרת בתורה. התורה, אנחנו יודעים, זה כל דבר ודבר, זה הדבר הכי מדויק בבריאה, התורה. זה שאלה של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש שואל את השאלה הזאת. אומר אור החיים הקדוש, כל הנושא הזה הוא באמת לא פשוט בכלל. עוררנו את השאלות האלה כדי שנתבונן בעומקם של הדברים. שבוודאי חייב להיות פה נקודה מאוד מאוד לא פשוטה. אחרת אין הסבר, בפשט אין הסבר לכל המהלך הזה. אומר ככה, אור החיים הקדוש. אז כמעט הלשון שלו אומר, וכבר ידעת. כי בגדרי חטא אדם הראשון, מסיבת, מחמת חטא אדם הראשון, נפלו נשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד בקליפות. וזה סוד, מה שאמרנו עכשיו זה סוד. זה מובא הרבה בזוהר ובכתבי רבנו אריה הקדוש. ויש נשמות שצריכות להיוולד, הן נשמות יהודיות, נשמות קדושות ועצומות מאוד, והן צריכות להיוולד בתוך הגויים. הן נולדות למשפחה של גויים, הן גדלים כגויים. אומר אור החיים הקדוש, ואנחנו צריכים לראות על ידי כל מיני עצות ועבודות רוחניות איך אנחנו זוכים את הנשמות האלה לקרב לעם ישראל. זה יסוד ידוע. אומר אור החיים הקדוש, אם חייל יהודי שלא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חשק באישה במלחמה, אומר, בוודאי שהחשק הזה מתעורר מצד הנשמה היהודית שיש בה. ומה שכתוב פה, וראית בשביעה אשת יפה תואר, מי זה יפה תואר? זה לא האישה, זה הנשמה הקדושה שיש בה. אומר אור החיים הקדוש, כי אם אין הנשמה קדושה, אין שום מציאות שבעולם שהחייל היהודי הזה בכלל ירצה אותה. כך אומר אור החיים הקדוש. ולכן אומר, לא דיברה התורה כנגד היצר הרע, תראו איזה חידוש גדול. רש"י אומר, לא דיברה התורה כנגד היצר הרע. אומר אור החיים הקדוש, מה הכוונה לא דיברה התורה כנגד היצר הרע? היצר הרע לא רוצה שיהיה פה מעשה. הוא רוצה למנוע, כי היצר הרע מבין שאם האישה הזאת תתחבר עם החייל היהודי, תלקח הנשמה הקדושה, היא תחזור אל הקדושה. לכן היצר הרע לא רוצה שיהיה פה מעשה. אומר אור החיים הקדוש, התורה דיברה, התירה לחייל הזה, לא רק תירה לו, שבעצם מקום יש אפילו כמעט ציווי על החייל היהודי, לך תיגל את הנשמה הזאת. ואז לכן התורה התירה לו את הדבר הזה, ובעצם בזה הוא גואל את הנשמה שיש, על ידי ההתחברות הוא גואל את הנשמה שיש בגויה. אחר כך, כל מה שכתוב אחר כך, היא באה לביתה ותבכה את אביה ותימה, ירח ימים, רבנו ארי אומר, איזה ערך ימים, זה חודש אלול, שצריך לפקוט על כל המוחין שהסתלקו מאיתנו. אבל כל מה שקורה אחר כך, זה הכל בירור של הנשמה הזאת. יש פה מהלך שלם, אני לא נכנסים כרגע לתוך זה, אבל כל זה, יש פה בעצם מהלך שלם, מה קורה בהמשך. אם הוא לא ירצה אותה, התורה אומרת שאם הוא לא ירצה אותה, מה הוא צריך לעשות איתה? לשלח אותה. את יכולה ללכת הביתה, לא לשאיר אותה כשפחה. לא לשאיר אותה כשפחה. למה? אם היא נשמה קדושה, אז למה הוא לא ירצה אותה ולמה הוא ישלח אותה? אומר אור החיים הקדוש, יש שתי בחינות בדבר הזה. יש לפעמים שעל ידי שהוא התחבר והיה איתה, על ידי זה הוא מאיר בתוכה את הנשמה והפך אותה להיות יהודיה גמורה, ואז הוא ירצה אותה והיא תהיה אשתו. ויש מצב שהוא לקח ממנה את הנשמה הקדושה, והיא נשארה עכשיו גויה גמורה, שלח אותה הביתה. אז היא גויה, אל תעשה לה שום דבר. זה סודות בתיקוני הנשמות, ככה מסביר. מה? ואז נעשה כל המהלך. או שהוא העלה אותה להיות יהודיה, או שהוא לקח ממנה את הנשמה והשאיר אותה גויה גמורה. מאותו מעשה שהיה במלחמה.
אחרי חודש הוא לא משלח, לא
שיחו,
אף אחד
לא שילח אחרי חודש? לא, התורה אומרת ככה. והיה אם לא חפצת בה, ככה, אם אתה חפץ בה, והייתה לך לאישה. יש שאלה אם הוא צריך להתחתן איתה, אולי כבר נשואה לו. אבל לכל פנים היא נשארת כאשתו. והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה, אל תתעלל בה, תכבד אותה ותשלח אותה הביתה. בכבוד. למה? אז מה זה שני המצבים האלה? יש מצב שכן רוצה, ויש מצב שהוא לא רוצה.
הוא בא לחודש לפני.
כן, כן, פעם אחת. פעם אחת. בפעם אחת הזאת, הוא מסביר אור החיים הקדוש, בפעם אחת הזאת, או שהוא העיר בתוכה את הנשמה היהודית, והיא נהייתה יהודיה גמורה, ואז הוא ירצה אותה, או יש מצב אחר, שבחיבור הזה שהיה ביניהם, הוא לקח ממנה את הנשמה הקדושה שהייתה לה, כי היא לא מספיק הייתה חזקה, הוא לקח את זה ממנה, השאיר אותה ריקה מהנשמה הקדושה, עכשיו היא גויה, גויה לכל דבר, ולכן הוא לא רוצה אותה, הוא שלח אותה הביתה.
מה זה אומר?
לוקח את הנשמה? כן, לוקח חודש להתברר. מה?
מה זה אומר? הוא לקח את הנשמה?
בסדר, בסדר. עד כאן רזה דמילתא. עד כאן אנחנו יכולים לדבר. לא...
זה בכיס? איפה זה?
לא, תוספת לנשמה שלו. זה תוספת לנשמה שלו. מה?
זה עושה בירור,
כן. זה עושה בירור. זה תוספת לנשמה שלו. כמו שכתוב, ששכם בן חמור בעל דינה, נכון? וכתוב שחמור אמר ליעקב אבינו, הארץ רחבת ידיים לפניכם. אומר רבנו הרי הקדוש, הרי שכם בן חמור היה עם דינה, נכון? הוא היה איתה. בהתחברות ביניהם, מה נעשה? סוד גדול מאוד. הייתה נשמה קדושה, כמו שאומר פה אור החיים הקדוש, שהייתה בלועה בין הגויים, הוא נתן את זה לדינה. ואחרי כמה דורות היא נולדה בעם ישראל. מי זאת הנשמה הזאת? מי זאת הנשמה הזאת? זה סודות, סודות, לא להקשות.
לא, סנת נולדה מה...
לא, 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 סנת, לא סנת. לא אסנת.
רבי
חנניה בן תרדיון, זה היה אחד התנאים, וראשי תיבות של רבי חנניה בן תרדיון, רחבת. הארץ רחבת ידיים, שכם בן חמור אמר, נתנו לכם עכשיו את רבי חנניה בן תרדיון. אבל הוא לא ידע מה שהוא אמר. זה הכל נמצא בתוך הדיבור. זה דברים שנאמרים. אבל עד כאן, לא ניכנס לזה יותר... זה דברים מאוד עמוקים. רק לענייננו, רק לענייננו. למה... מה?
העניין הזה, אפשר לשאול אליו?
כן.
אמרת
כאילו
רק
נשמות מהקליפות נכפות
לנשים, מה עם
הגברים
שמים
גרי צדק
וכל זה?
לא, נתנו דוגמה לאישה, לא אמרנו רק לנשים.
לא, לא אמרת רק נשים, אבל בגברים שלך יוצא ככה. איפה הגברים שהנשמות שלהם, יש להם
נשמות שלהם? תראה, אני אסביר. התור, מה שעכשיו נגענו בנקודה הזאת, זה תורה רחבה מאוד, עמוקה מאוד, עם המון המון פרטים. זה המקור של זה, של כל הדברים האלה, זה נקרא סבא דמשפטים. זה זוהר הקדוש, פרשת משפטים. בא סבא דסבין ולימד את רבי שמעון בר יוחאי ואת תלמידיו את כל הסודות האלה. ומשם זה התפתח, וזה כל שאר הגלגולים של רבנו הרי ועוד ספרים. אנחנו לא נכנסים כרגע לכל זה רחב מאוד. זה רחב מאוד. הדברים האלה נעשים באין סוף דרכים. אנחנו לקחנו רק פרט אחד מתוך מכלול שלם. לפעמים זה לא רק צריך התחברות. לפעמים גוי עשינו איתו איזה חסד, הוא עשה איתנו איזה חסד, ונעשו בזה תיקונים מאוד גדולים בדברים האלה. יש בזה אינסוף מהלכים ואינסוף דברים, אנחנו לא יכולים לדעת בדברים האלה. לא, צריך ללמוד את זה. כל מה שאמרנו זה רק פרט אחד. יש נשמות של גברים שנמצאים בתוך גברים, ואז הם גם צריכים לעבור איזשהו מסלול כדי... או שהם התגיירו, ועוד, זה מאוד רחב, מאוד עמוק הדבר הזה. מה שאנחנו רצינו להגיד מפה, להביא רק את הנקודה הזאת, שלפעמים, כמו שראינו פה, שזה נקרא הפרשה של שבועי היפת תואר, צריך לדעת שלפעמים הקדוש ברוך הוא שולח בן אדם למקומות לא טובים. לאו דווקא עכשיו יהודים גויה, לאו דווקא למקום הזה, אלא למציאויות שעל פי פשט הדברים, על פי פשטות הדברים, זה מקומות לא טובים. זה יכול להיות מסיבת טבע באורוגוואי. יש שם איזה יער. אף אחד לא יודע מה קורה ביער הזה. אומר הבעל שם טוב. יהודי בא לשם רק בשביל עשו שם מסיבת טבע ל-100,000 גויים עם כל הסמים שבעולם, כדי שיהודי אחד יגיד שם שהכל נהיה בדברו. למה? יש סוד בדבר הזה. כי כמו שאמרנו פה, דיברנו על אופן אחד. אז זה על ידי ביאה, על ידי חיבור. אבל לפעמים זה נעשה על ידי ברכה. יהודי נמצא באיזשהו מקום בעולם ומברך ברכה. מברך ברכה, שהכל נהיה בדברו. מתפלל תפילת 18. אמר פעם הבעל שם טוב, לפעמים מסובבים שאדם מסתובב באיזשהו מקום שבכלל הוא לא יודע איפה ומה ואיך הוא הגיע לשם, והוא אומר, מה, עוד מעט השקיעה, אני חייב להתפלל מנחה. מתפלל ככה מנחה באיזה 5 דקות ורץ מהמקום הזה. הוא לא יודע, במקרה הוא נקלע לשם. לא במקרה. בששת ימי בראשית מחכה לך המקום הזה שתתפלל פה מנחה. ככה הסביר הבעל שם טוב. אתה לא יודע, זה נקרא סוד הבירור של הניצצות הקדושים. ויש ניצצות שחייבים להתברר באופנים שאנחנו לא מבינים אותם בכלל, אנחנו לא יודעים אותם. זה בכל העולם. כל העולם יש ניצצות קדושים. בכל מקום, בכדור הארץ יש ניצצות קדושים. ואנחנו צריכים להיות שם ולתקן אותם, להביא אותם לקדושה. יש דרך, מיד, יש דרך על ידי שאדם יכול להיות בביתו, בבית כנסת, והתפלל, נניח, היה איזה עת רצון, מתפלל תפילה בעומק הלב, והוא העלה ניצצות קדושים עכשיו מנפל. אז הוא לא צריך לנסוע לנפל. חסרו לו את הדרך לנפל, חסרו לו נסיעה לנפל. לא התפלל מספיק טוב, אתה תיסע לנפל כדי להביא את הניצצות האלה. זה העניין שזה גלות וגאולה. כי כשהיה בית המקדש, בבית המקדש היו מעלים את כל הניצצות מכל כדור הארץ. לא היו צריכים לנסוע. עם ישראל לא עשה את העבודה כראוי. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אז לכו תביאו. לא, רציתי שתעשו את זה בירושלים, בעיר הקודש, ביישוב הדעת. לא כך. אז תיסעו, תטיילו בעולם. אולי אתם רוצים לטייל בעולם. אולי זה בשביל חברת אלעל, שיטיסו הרבה אנשים. עכשיו זה טסים כמעט כל יומיים, זה 100,000 איש טסים עכשיו בזה התעופה. כל יהודי שטס בנתב"ג גם הוא נוסע לברר איזשהו מקום. הוא לא יודע את זה. הוא נוסע ליוון. הוא חושב למה מלונות ביוון זולים? כי יש שם ניצוצות לברר אותם. שוכרים שם הרבה יהודים. כן, עמית. מה, היום זה נקרא מסיבות? היום זה לא מסיבות. היום זה רשימו וחיקוי של הנשימות של המסיבות שהיו פעם. יש ירידת הדורות. היום יודעים לעשות מסיבות. היה לפני שנתיים, עכשיו הייתי איזה יהודי. והוא ככה קצת סיפר לי על כל הסיפור שלו, ואז הוא סיפר לי בגאווה שהיה מארגן מסיבות בהודו, בנפל. ואז ראיתי שהוא מתגאה, הוא אומר לי, אני הייתי מארגן מסיבות של 3-4 ימים, הוא דיבר בגאווה. אז קצת הפריע לי הגאווה שלו, כמו שאמרנו קודם. אז אמרתי לו, רגע, אתה מתגאה על זה שהרגלת מסיבות של 3-4 ימים? אמרתי לו, תראה, תקרא את מגילת אסתר. 180 יום הוא עשה מסיבת טבע, חשברוש. תביא לזה ירידת הדורות. היום אנחנו בכלל אפילו לא יודעים מה זה מסיבות היום. זה לא הדורות של פעם. פעם הם היו עושים מסיבות חצי שנה. מה? בלי סמים. תראה, עם סמים זה היה כבר יכול להיות כמה שנים. זה בלי סמים. לא, אז אמרנו את זה בחיוך. לא התכוונו על זה. אבל צריך לדעת, זה לא משנה כל כך הלבוש החיצוני, איך זה מתקיים. היום שמו טרנסים, או אולי יש פה משהו יותר מתקדם מטרנסים. שמים זה, רמקולים, רוקדים, לוקחים משהו, אז זה ככה הולך. כל דור ודור יש לו את האופנים שלו. באמת, באמת היה עניין של מסיבות, שבאמת היו הרבה יותר חזקות מהמסיבות של היום, כי היו משתמשים בכוחות תומה. אז הם היו עולים למקומות לא פשוטים עם זה. אבל בעומק הדבר לא משנה איך זה התלבש ואיך זה נעשה. אלא, צריך לדעת, יש כזה מושג שהקדוש ברוך הוא, יש כזה מציאות, שהקדוש ברוך הוא שולח את האדם למקום שהוא רחוק מהקדושה, כן? וזה יכול להיות בכל מיני אופנים. הדבר הזה יכול להיות בכל מיני אופנים. מה אומר לנו אור החיים הקדוש? התורה פה מלמדת אותנו אפילו יהודים גויה, שזה אחד הדברים הכי רחוקים של התורה, זה יהודים גויה. אומר לנו אור החיים הקדוש, תדע לך, אפילו יהודים גויה זה גם כן בסוד הבירור הזה, הדבר הזה. ואז, עכשיו זה בא בכל מיני אופנים. זה יכול להיות פתאום אדם חווה איזה חוויה, לאו דווקא עכשיו קשר עם גויה, חווה איזה חוויה רוחנית באלפים, לא יודע, מתגלת שם, התפעל שם, והוא אומר, השם הרבו מעשיך, הוא מברר שם איזה ניצוץ קדושה. זה כל כדור הארץ, יש אבא של רבי מרדכי אליהו, קראו לו רבי סלמן אליהו, רבי שלמה אליהו, זה אבא של, היה אחד המגדולי המקובלים בדורו, לפני כ-100 שנה. אז הוא כותב, יש לו ספר שנקרא קרן שלמה, הוא אומר, אין שום מציאות בעולם, אם זה אומר בכל הבחינות, אם זה במוזיקה, אם זה בנופים יפים, אם זה בחוויות, אם זה במסיבות, הכל הכל, הוא אומר, הכל זה רק סוד אחד, בירור הניצוצות הקדושה. מה זה בירור הניצוצות? נדביר את זה בכותרת כללית. יש פה חיות, ואת החיות הזאת צריכים להעלות את זה לקדוש ברוך הוא.
אז איפה
הגבול?
כאילו זה,
אתה
יודע, אפשר להשתמש
לא, לא. ככה, אנחנו לא מתנדבים לעשות בירור של ניצוצות קדושה במסיבה בנפל. זהו, אנחנו לא נוסעים לנפל לעשות בירור. אנחנו לא מתנדבים. אלא, הקדוש ברוך הוא, יש לו דרכים איך הוא כבר יעשה את הדבר הזה. ואתה שואל, דוגמה? הקדוש ברוך הוא ידע שלפני הגאולה חייב להיות בירור גדול מאוד בדבר הזה. אבל מי יעשה את זה? מי מוכן יהיה, איזה יהוד, נשמה יהודית מוכנה עכשיו לעשות בירורים כאלה במקומות כאלה נמוכים? לא מוכנים, נכון? שואל אותך, יהודי, יש לו קצת יראת שמיים. יהיה מוכן ללכת לקחת איזה כדור בקולומביה? או להריח איזה קוקאין בקולומביה כדי לעלות ניצוצות קדושה? אתה מכיר יהודי כזה? ודאי שלא, נכון? אין כזה מציאות. יהודי לא יסכים לזה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? לקח עד לפני כמה שנים מרוב הדור את השכל. תינוקות שנשבו, לא מבינים כלום, לא יודעים שום דבר. נולדו לתוך מציאות ותרבות, שאם יש איזה תאווה או איזה שיגעון בעולם, ואתה לא תעשה אותו, אתה תיתן את הדין על זה. היום אתה יודע, יש יהודים שמפרדים שאם יש איזה תאווה והם לא יקיימו אותה, הם ילשו בבית דין של מעלה, אז הם רצים בכל כדור הארץ לחפש תאוות. עכשיו, אנחנו אומרים את זה בחיוב, נכון? אבל באמת בעומק הדבר, באמת משמיים שולחים את הבן אדם לשם. רק מה? רק מה? בלי דעת. כל הסוד הוא, כל הנקודה היא שזה יהיה בלי דעת. האדם חושב, מה זאת אומרת? לנסוע עכשיו להודו, לאיזה מסיבה בהודו, מה זאת אומרת? מגיל 4, אני זוכר, מאז שאני בן 4, בן אדם אומר, מגיל 4, עד גיל 21, איך שהשתחררתי עם עצמה, אני רק שומע. תכלית הבריאה וכל התכלית וכל ה... רק להגיע להודו, רק להגיע למסיבה בהודו. הוא אומר, זה מהדהד בתוכו. הוא גם, איך שהוא גמר את הצבא, קיבל את זה, מה שהוא מקבל, את המענק, כבר הזמין כרטיס להודו. למה? מגיל 3 הוא שומע שחייב לעשות את זה. עכשיו כל זה צריך לדעת בעומק, בפנימיות של הדבר, זה מה שאור החיים הקדוש ברוך הוא, זה הכל שליחות של הקדוש ברוך הוא. ובאמת כל מה שנעשה, כל הדור הזה, שתינוקות שנשבו, זה הסוד של הדבר הזה. זה, יש מדרש, הזכרנו אותו לפני כמה חודשים, יש מדרש, שלמה המלך כתוב בספר מלכים, ולעת זקנותו איתו נשבת לבבו. אומר המדרש רבה בלשון הזאת, הוא אומר, והיה מעדיף שלמה המלך להיות כל ימי חייו גורף ביבים ולא יהיה כתוב עליו את הפסוק ולעת זקנותו איתו נשבת לבבו. מה כוונת המדרש? מה המדרש אומר לנו? שלמה המלך נשא 1,000 נשים. וכי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, וכי, מה, אין לו מה לעשות לשלמה המלך? ותרב חוכמות שלמה מכל בני קדם והחכם מכל האדם, אין לו מה לעשות, זה מה שהוא חסר לו בחיים, רק 1,000 נשים לשאת. מה? מה? הוא ידע את כל סוד בירור הניצוצות בידיעה כל כך עמוקה, שבכל מקום בכדור הארץ הוא ידע בדיוק את הבירור ואת האופן של לברר את זה. כל התכלית שלו שהוא נשא נשים זה היה הכל רק לברר את הסוד של שבויה יפה תואר, זה לברר את הניצוצות.
זה לא שלום עולמי,
אתה
שלום עולמי.
מה?
אתה שלום עם כולם, מה?
המלך שהשלום שלו, אתה אומר. מי יעשה, בשלמות, מי יעשה את השלום העולמי ויתקן את כל הניצוצות? מי זה יהיה? לא. איזה משיח? איזה משיח? בן דוד. סליחה, שלמה, מי זה אבא של שלמה? הוא בן דוד. הוא נשמת משיח בן דוד. הוא ידע את כל הסודות האלה, שלמה המלך. והוא ידע, ולא רק זה, כל המציאות שבעולם הייתה מוכנה בזמן שלמה המלך לבוא לתיקון השלם. שלמה המלך ראה את הכל. רבנו הרי הקדוש כותב שמבריאת העולם עד שיבוא משיח צדקנו לא היה עת רצון של גאולה כמו בזמן שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון.
אז מה
הוא נפל? מיד איזה רגע הוא שאל שאלה מאוד מאוד איזה הוא שאל שאלה מאוד חשובה. שלמה המלך ראה שקודם כל מה הוא ראה? בוא נתבונן עכשיו. הוא ראה מי הבן אדם שצריך לעשות את כל התיקון הזה? משיח בן דוד. מי זה משיח בן דוד? הוא עצמו, הוא בן דוד. הוא לא רק ברוחניות בן דוד, הוא גם בגשמיות בן דוד. לכן הוא היה במדרגה בבחינת משיח בן דוד שלמה המלך. הוא יודע חכם מכל האדם, הוא יודע את כל סוד בירור הניצצות. עכשיו הוא רואה שצריך לברר את זה על ידי שהוא יישא 1,000 נשים מכל העולם, מכל כדור הארץ הוא עשה. אתם יודעים עד איפה הוא הגיע? אתם יודעים עד איפה? עד האינדיאנים באמזונס. הוא לימד אותם, עד היום הם משתמשים בדברים שלימד אותם. ובדקנו את זה לפני כמה חודשים. אמר לי פה, איזה יהודי. מה? בהודו ודאי הוא היה. בהודו ודאי הוא היה, בהודו. הודו זה לא היה כל כך חידוש. החידוש הוא היה גם באמריקה. יש שלוש, מצאנו שלוש ספרים, שלוש מקורות ששלמה המלך היה באמריקה. כי סיפרו לנו שהאינדיאנים אומרים האינדיאנים אומרים ששלמה המלך לימד אותם יסודות בכל המהלך שלהם. השמנים, הכמרים האינדיאנים היום אומרים את זה. מישהו שאל אותם, איפה אתם יודעים כמה דברים? אמרו לו, מקובל אצלנו שהקינג סלומון, שלמה המלך היה אצלנו, הוא לימד אותנו. רגע, נחזור לעניין שלנו. שלמה המלך ידע את הסוד של הבירור, ונשא את כל האנשים האלה בוודאי או בוודאי בשלמות לשם שמיים. לא הייתה לו שום כוונה שלא לשם שמיים. חס ושלום לחשוב בכלל כזה דבר. זאת אומרת, לא היה לו שום תאווה, הוא כיוון פה רק לתיקון העולם. ואף על פי כן, אומרים חז"ל, ובכל אופן הייתה לו איזו טעות. מה הטעות של שלמה המלך הייתה? כתוב על המלך, מה כתוב? לא ירבה לו נשים. מותר למלך לשאת עד 18 נשים. והוא נסע, עבר את זה בהרבה, את זה. ואמרנו, הוא עבר את זה, הוא עבר, בסדר, אבל הוא עבר את הנקודה, הוא עבר את מספר הנשים שלמה המלך, לא בגלל שהוא רצה, אלא הוא רצה לתקן את העולם. והוא ידע, אני עושה עבירה, אני עובר על התורה, בשביל תיקון העולם. וזה, שאלתם מה הטעות שלו הייתה? זה הייתה הטעות שלו. מה? בדיוק. באמת, שלמה המלך ידע, יש בירור שחייב להיות באיסור. הוא צדק בזה. שלמה המלך ידע שיש בירור שחייב לעשות באיסור. אבל, מה הטעות? נכון שיש בירור שצריך לעשות באיסור. רק מה? זה אותו אדם שיעשה את האיסור לא ידע שהוא עושה איסור. אתה כבר כזה חכם, אתה יודע כאלה סודות, אסור לך לעשות את העבודה הזאת. בגלל שאתה יודע את כל זה, לך אסור לעשות את זה. אבל הוא רצה לתקן את העולם. אז זה אומר המדרש. היה מעדיף שלמה המלך להיות כל ימי חייו גורף ביבים. מה הכוונה גורף ביבים? אז הוא הסיק שיש דור שנקרא דור של גורפי ביבים. יהיה דור כזה של גורפי ביבים. שהם יגרפו את הביבים. מה שאתה רצית לעשות, להביא את הניצוצות מהמקומות הכי נמוכים, בגלל שאתה יודע את כל הסודות האלה, אסור לך לעשות את זה. אז הקדוש ברוך הוא גילה לשלמה המלך, יש לי דור, יש לי, כבר מוכן לי מששת ימי בראשית דור שיעשה את כל הגריפת ביבים האלה. מי זה הדור הזה? אנחנו, זה הדור האחרון, נגמד את המשיכה. אנחנו גורפים לו את הביבים. אז זה שלמה המלך. אבל כל היסוד, כל ההבדל בינינו לבין שלמה, ששלמה ידע והשיג, ואנחנו לא יודעים ומשיגים. לכן אנחנו נתקן, והוא לא. לא בגלל שאנחנו יותר גדולים ממנו, חס ושלום. היה זה. צריך מאוד להקפיד על כבודו של שלמה המלך. אתם יודעים, יש גמרא בירושלמי, גמרא משהו, סיפור נורא בירושלמי. הרי חכמים, בגלל ששלמה המלך טעה, אז הייתה מחשבה אצל חכמים, הייתה מחשבה אצל חכמים להוציא את כל ספרי שלמה המלך מחוץ לקדושה. הייתה כזאת מחשבה. אז יש שתי סיפורים, איך הם נמנעו מזה. יש אומרים שדוד בא אל החכמים ואמר להם אל תעשו את זה, ויש דעה, יכול להיות ששניהם נכונות, שיצא בת קול ואמרה אל תיגעו במשיחי, אל תיגעו במשיחי. אומר, כתוב בירושלמי, היה אנשי כנסת גדולה, זה היה בזמן אנשי כנסת גדולה, היה חכם שנמנע עם החכמים שדנו בכל הנושא הזה, לא עשו את זה, אבל היה חכם שנמנע עם כל החכמים, ואומר הירושלמי כך, והחכם הזה מעולם לא חזרה תפילתו ריקם. כל מה שהוא ביקש, הקדוש ברוך הוא מילא את תפילתו. מאותו רגע שהוא נמנע עם החבורה של החכמים על הנושא הזה, יותר הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילות שלו. עד כמה צריך לדעת, להיזהר בכבוד שלמה המלך. זה לא דבר פשוט. זה היה מקום מאוד 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 גבוה איפה ששלמה המלך היה, ומה הייתה הטעות שלו כביכול טעות, בדקות מאוד גדולה. אבל על כל פנים, לעניין שלנו, זה היה הבירור של הזה. זה הבירור של האשת יפת תואר. זה מה שראינו. הוא עשה בירור של ניצוצות, לא רק בנסיעת נשים. הוא עשה את זה בהרבה דרכים. שלמה המלך עשה את זה בהרבה דרכים, את כל הבירור הזה. אבל בעניין הזה שהוא עבר על התורה, לא רק ששלמה המלך השיג שכדי לעשות את זה, אין ברירה, אז אני צריך לעבור על התורה. אלא הוא השיג יותר מזה. שלתקן את העולם בשלמות זה חייב להיות דרך עבירות. זה חייב להיות דרך עבירות. יש בחינה כזאת שתיקון העולם יהיה דרך עבירות. רק מה? לא בדעת ולא בהיתר. לא שאנחנו מתירים לעצמנו עבירות, ולא שאנחנו מבינים שצריך לעשות את זה. כי אם אדם מבין ואדם יודע את זה, אז אתה צודק אבל אל תעשה את זה. לך כבר אסור לעשות את זה. יש לקדוש ברוך הוא דור שלם שיקחו לו את השכל, לפחות לכמה שנים, יקחו לו קצת השכל, הוא יבין שמסיבת טבע בנפל זה התכלית בריאת העולם, לא נברא עולם אלא בשביל המסיבות טבע בנפל, הוא יסע לנפל, יעשה שם ארבע מסיבות, יחזור לארץ, זהו, בירר את מה שהוא צריך לברר. ואז פתאום הוא איזה.
קודם אמרת לפני
איזה
10 דקות, לגבי העניין שרבי נחמן כשהוא פונה לתלמידים שלו, בעצם ההתקרבות וההתחברות, הוא בעצם חושב לעצמו שהוא לא יותר גבוה ולא בגאווה, במידת הגאווה הוא לא יותר גבוה ולא יותר טוב מאף אחד אחר, שבעצם צריך להאחז בזה. אז אני אומר מה האדם, אנחנו התלמידים צריכים להסתכל איך אנחנו צריכים ברמת המודעות שלנו, איך אנחנו אמורים להיות
להסתכל על הצדיק.
ביחס
לצדיק. אז אנחנו צריכים להגיד ככה, זה הבעיה של הצדיק, מה שהוא חושב. אבל באמת, באמת אנחנו צריכים להתבטל אליו ולקבל את זה, לקבל ממנו את התורה ואת הדרך. א', כי התורה הנקייה והאמת הברורה עוברת דרכו ולא דרכנו. זה נקודה אחת. ובאמת יש פה עוד התבוננות בדבר הזה, יש עוד יסוד של התבוננות. תראה, נראה אם נספיק זה, לדבר על זה, נפתח את הנושא הזה. כי הם משלמים מיד 5-11 מרכז שמיים. מי כאן זה שעות נוספות? אפשר לשאול אולי אתם מוכנים לשלם על זה? מה שדיברנו כרגע, נקשר את זה לתורה, שאנחנו מפה נלמד, זה מה שפרי הארץ אומר, כמה לדון את השני לקו זכות. לדון את השני לקו זכות זה... מכיוון שאנחנו לא יודעים באמת מה עובר עליו. ויכול להיות שאתה רואה בן אדם שעושה את השטויות הכי גדולות בעולם, אבל יכול להיות שהוא נמצא בכל הבירור הזה שנקרא שלמה המלך, יש את יפת תואר. לכן תסתכל עליו בעין טובה. זה אומר פרי הארץ. ולמה אתה לא שמה? כי אין לך כוחות לעבור כזה בירור. זה פרי הארץ אומר. היום מבררים, אפילו צדיק גמור, היום מבררים אותו במקום הזה, היה עושה עבירות פי 100, ככה?
יש להם זכויות.
מה?
יש להם זכויות עליהם המתנים.
מה זה?
יש להם זכויות יותר מאיתנו, אני אומר. אלה ששומרים שבת,
לספורם, לנזור. לא, שהוא יחזור בתשובה, אולי יתקיים בו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים.
זה לא ככה יתקיים, כי הוא יודע את כל התאבות שיש, מה שצדיקו יודע. והוא בכל זאת מחר בתאב.
לא, עכשיו תבין גם נקודה עמוקה, למה בעל תשובה, הגמרא אומרת בשני מקומות, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, תבין מצד מה? למה? כי הוא בירר במקומות שהצדיק הגמור אינו יכול לברר. זה הגמרא אומרת את זה. יש לשון ברשי, רשי במסכת סנהדרין, בדף צדיק ט', רשי אומר, ככה לשון של רשי. שם הגמרא אומרת את ה... זה שני מקומות, אז אחד המקומות שהגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, אומר רשי, מהו מקומם של הבעלי תשובה, שכתוב שהצדיק לא עומד שם, ככה הגמרא אומרת. אומר, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה. זה לא פשוט. ולמה? כי ברגע שאדם עושה תשובה, זה מגלה בעצם את כל המהלך, שכל מה שהיה, הכל זה שליחות. אבל כמובן צריך לעזור בתשובה. אדם צריך לעזור בתשובה, ואז זה מתגלה כל זה. זה נקודה אחת. עכשיו לגבי, שאלו פה שאלה, נגיד את זה בקיצור, אבל צריך קצת להרחיב את זה, אם בעזרת השם נרחיב את הנקודה הזאת. יש, הגמרא שהזכרנו עכשיו, שזה מופיע בשני מקומות. מקום אחד זה מסכת ברכות, מקום אחד זה סנהדרין, וכך גם כתוב במפרשים, הרמב״ם ועוד, הראשונים כותבים את זה למציאות. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת, הבעל תשובה בשמיים מקומו יותר גבוה מהצדיק הגמור. נכון? זה הכוונת הגמרא. זה כוונת הגמרא. לכאורה פה מתעוררת שאלה. האם בשמיים או ברוחניות, המקום של הבעל תשובה יותר גדולה, אנחנו יותר גדולים מאברהם, יצחק ויעקב? יותר גדולים מיוסף הצדיק, מדוד המלך, ממשה רבנו? מה הכוונה? שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיק גמור אינם עומדים. אולי משה רבנו לא עומד במקום שלנו? אנחנו יודעים לא, ודאי שזה לא ככה. ודאי שיש צדיקים הרבה הרבה יותר גבוהים מהבעלי תשובה. אז אם כך, צריך לעשות סדר. כי הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אבל אתה אומר שמצד שני יש צדיקים שהם יותר גדולים מהבעלי תשובה. מה הסדר? אז אומר רבי נתן, וגם פה פרי הארץ, אומרים, יש צדיקים שהם לא נקראים צדיקים גמורים. הם צדיקים שהם נקראים צדיק האמת, או הצדיק שכלול מלהיות צדיק ובעל תשובה ביחד. ואלה הצדיקים שיותר גדולים מכולם. גם מהבעלי תשובה וגם מהצדיקים הגמורים, וזה בחינה אחרת. אז אומרת שאנחנו לומדים שיש פה שלוש בחינות. צדיק גמור, בעל תשובה, ויש צדיק אחר. יש צדיק שהוא כלול מצדיק ובעל תשובה ביחד. זה צריך להבין. מה זה הצדיק הזה שכלול, אם הוא צדיק, זאת אומרת שהוא מעולם לא עשה עבירה. אז אם הוא מעולם לא עשה עבירה, איך הוא נקרא בעל תשובה? בעל תשובה זה באדם שמתחרט וחזר על המעשים שלו. אז איך יכול להיות מציאות שהוא גם צדיק וגם בעל תשובה? וכתוב, וזה הכי גבוה, שהוא גם צדיק והוא גם בעל תשובה. אז פה נפתח קצת את הנושא הזה, כי זה נקודה מאוד עמוקה הדבר הזה. בכלל, נשאל שאלה מצד משורש הבריאה, זה קשור מאוד לראש השנה, מצד שורש הבריאה. הקדוש ברוך הוא עשה מציאות, ברא מציאות שיכול להיות שאדם יהודי יחטא ויעשה כנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, ימרוד בשם. ואחר כך, והקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני גם מכין לו דרך תשובה. כל מי שיחטא, יש לו תשובה. אם הוא יוצא, אז הוא יכול לחזור בתשובה. ואז הוא מעלתו יותר גדולה. לא מובן. למה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה מציאות שיש כזה דבר שהאדם יכול לעשות דבר נגד רצונו? לקדוש ברוך הוא יש מלאכים. המלאכים משבחים ומודים לקדוש ברוך הוא, אבל הם לא ימרדו בו. ואילו האדם כן יכול למרוד בקדוש ברוך הוא. אז בוא מתעורר את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה מציאות שיהיה מין כזה דבר שאנחנו נרצה למרוד בו? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה לכתחילה, את הדבר הזה? אז יש פה, אבל לא רק זה, ואתה רואה שאם אדם מרד בשם ועשה כנגדו והתחרט על זה, מעלתו מאוד גדולה. למה מעלתו גדולה? למה עשית את זה? ואיך יתהפך שתהיה מעלתו גדולה? באמת יש פה דבר מאוד מאוד עמוק בכל סדר בריאת העולם. ברגע שאדם עשה דבר נגד הקדוש ברוך הוא, ואחר כך פתאום הוא הבין מה הוא עשה, אבא שלי, הבורא שלי, זה שנותן לי את החיים, זה שנותן לי את הכל, אני הלכתי וכביכול בזתי לו, מרדתי בו, עשיתי דברים כנגדו. האדם זה באופן טבעי, מה זה מעורר בתוך הנפש של האדם, הלב של האדם? חרטה, צער, איך אני בעצם באבא שלי, במי שנותן לי את הכי טוב שבעולם, איך אני בעטתי בו ועשיתי דברים כנגדו. החרטה הזאת, הצער הזה, יוצרים מציאות בנפש האדם של קרבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, שמי שאין לו עבירות לא יכול להגיע למצב הזה. למה? כי הוא רק צדיק. מי שעושה רק מצוות הוא גם קרוב לקדוש ברוך הוא. הוא עובד, עבד נאמן של הקדוש ברוך הוא, לא עושה עבירות. זה קרבה לקדוש ברוך הוא. אבל מה בעומק הדבר, למה הבעל תשובה יותר קרוב? בגלל שהבעל תשובה משיג, איך? הקדוש ברוך הוא כל כך טוב איתי. נתן לי את הכל, את כל הבריאה נתן לי, את כל החיים, את הנשמה, את הכל הכל הוא נותן לי, את החיות הוא נותן לי. איך הלכתי ועשיתי כנגדו כאלה דברים? הבושה, הצער הזה, מביאים את הנפש של האדם לקרבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, שהצדיק הגמור לא יכול להגיע לזה. משל למה הדבר דומה? שיש לאבא, יש שני בנים. אחד, ברוך השם, הוא הכי הכי מושלם בעולם. אף פעם לא עושה שום דבר נגד אבא. אבא לא שמח בו, לא אוהב אותו, לא מכבד אותו, לא מעריך את זה, איזה ילד טוב יש לי. אבל יש לו בן בעייתי, השם מרחם מה שהבן הזה עושה לו. אבל מדי פעם בפעם, אחרי שהבן הזה עושה לו את כל השטויות שבעולם, פתאום הבן בא אל האבא, בחרטה אמיתית, ממש בחרטה, הוא בוכה, אבא, אני כל כך אוהב אותך, איך עשיתי לך את כל השטויות האלה? מה באותו רגע נוצר בטבע העולם? מה נוצר באותו רגע בין האבא לבן? חיבור שבעצם עם הבן הטוב, השלם, אין כזה חיבור. לא שיש איתו חיבור נפלא. זה לא שזה לא טוב, זה גם טוב. אבל מה שהוא יוצר עם הבן הזה הבעייתי, הבן הזה, הוא רוצה שהוא גידל אותו בשרת הנפש, שהוא יהיה תלמיד חכם, ויום אחד הוא מוצא אותו באיזה מסיבה עם לא משנה מה, עולה לעולם האצילות, שטויות, ועושה שטויות, ופרחר, ועושה את הכל שטויות שבעולם. אבל יום אחד הוא בא אל אבא ובוכה, הוא אומר לו, אבא, איך עשיתי, איך ציירתי אותך? עכשיו אבא מרגיש שזה אמיתי, זה לא משחק, באמת הבן הזה מתחרט. ואותו רגע מה קורה בין אבא לבן? כתוב בספרים הקדושים, אז נוצר החיבור הכי חזק בנשמות. במצב הזה. זה סוד הבעלי תשובה. זה רק משל לקרב לנו, לדעתנו קצת את המושג של הבעל תשובה. זה, מתי באה הקרבה הזאת? דווקא מתוך השבירה, דווקא מתוך החטא. זה לכן חז"ל כותבים, זה מדרש מאוד ידוע, שהיו קרובים בבית המקדש, נכון? היו יסוד הקרובים. ומה כתוב בגמרא? מה חז"ל אומרים? כשישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, איך הקרובים עומדים? לא, לא, פנים אל פנים, פנים אל פנים. כשישראל אין עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקרובים היו מסובבים את הפנים, לא מסתכלים אחד על השני. בחורבן בית המקדש הם התחבקו. איך זה יכול להיות? עכשיו זה החורבן, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן את המכה הכי גדולה לעם ישראל. אז הקרובים מחובקים. זה הסוד של הבעל תשובה, של השבירה. שבשעת השבירה מתעורר בעצם החיבור הכי גדול. הכי גדול בבריאה מתעורר בשעת השבירה. אז לכן יש בעומק הדבר, כל מה שאמרנו זה משל או דרך קצת להתבונן שהנפש שעושה כנגד הקדוש ברוך הוא, ברגע שהיא חוזרת אל הקדוש ברוך הוא, בפרט שזה חרטה אמיתית, איך עשיתי לך כאלה שטויות? איך יכול להיות? לקחתי בוט, זרקתי עליך, לא ראיתי אותך, כמו שאומרים בלשון היומיומית, לא ראיתי אותך ממטר. האדם פתאום אומר, ברגע שאדם מתחרט, זה נוצר בין הנשמה ובין הקדוש ברוך הוא חיבור שלא יכול להיווצר על ידי מצוות, על ידי הצדיק. זה בעל תשובה וזה צדיק גמור. אומר הרבי נתן, וזה קצת מובא בספרים, מה זה צדיק שהוא גם בעל תשובה והוא גם צדיק? זה הבחינה של הצדיקים האמיתיים. הוא מצד עצמו באמת לא עושה עבירות. הוא באמת לא עושה עבירות. אבל מה כן הוא עושה? הוא מתבונן מאוד בעומק הנפש שלו. ואתם יודעים מה הוא רואה בעומק הנפש שלו? שיש בתוכו את הרצונות לכל העבירות שבעולם. כי אין יהודי, אין נשמה יהודית שבאה לעולם הזה, היא מתלבשת בנפש בהמית, בגוף. אז האדם בוודאי רוצה. צדיק זה אחד שלא עושה עבירות, אבל זה לא אחד שלא רוצה לעשות עבירות. אדרבה, בגלל זה הוא צדיק ולא מלאך, כי הוא רוצה. הצדיק, יש צדיק כזה שרואה ורואה, אני רוצה עכשיו. הוא אומר, הוא יושב בבית המדרש, הוא מתפלל, הוא לומד תורה, הוא הצדיק הכי גדול. אבל מה הוא מזהה בתוכו? מה הוא מזהה בתוכו? שהוא היה רוצה עכשיו לנסוע להתחתן עם אלוהים 1,000 גויות, הוא היה רוצה עכשיו להתחתן עם 5,000 גויות. ללכת למיאמי בשביל לנהל שם איזה מועדון לילה. יש כזה צדיק שרואה שזה בתוך הנפש שלו. אז למה הוא לא עושה את זה? הוא אומר, אתה יודע למה אני לא עושה את זה? הוא אומר לעצמו, אתה יודע למה אני לא עושה את זה? רק הקדוש ברוך הוא שומר עליי. אם הוא לא היה שומר עליי, אני רואה. אם לא היה לי סייעתא דשמיא מיוחדת, אני הולך לעשות את זה. מהראייה הזאת, מה הוא מקבל? את כל החרטה של הבעל תשובה. מתוך ההתבוננות הפנימית, שבעצם הרצון הרע קיים בתוכו, הוא מקבל כזה שפלות, כזה חרטה לקדוש ברוך הוא, שלמעשה הוא מרוויח פה, מצד אחד, במעשה, הוא צדיק גמור, כי הוא באמת לא חוטא. הוא לא עשה שום דבר מעולם. אבל בד בבד, הוא רואה שיש בתוכו את כל הרצונות של החטא. וזה גורם לו את כל ההתקרבות של הבעל תשובה לקדוש ברוך הוא. לכן הוא כלול משתי הבחינות, וזה המנהיג האמיתי של עם ישראל. כל המנהיגים האמיתיים של עם ישראל, זה השפלות של משה רבנו. שראה, הוא מעולם לא עשה שום חטא משה רבנו. אבל אומר, פרי הארץ, אומר, אבל מה שבלעם עשה במעשה, עבר במחשבתו של משה רבנו. אי אפשר להגיד את זה כזה דבר. זה אתון. הוא בא לאתון שלו בלעם. אז הוא אומר, פרי הארץ, זה עבר במחשבה של משה רבנו. נכון, כמראה הבזק, זה חלקיק השנייה. אבל משה רבנו, מה הוא ראה? שעבר לו מחשבה כזאת, מה הוא ראה? השם מרחם, אם יש עוד בן אדם בכדור הארץ, עם כזה תומה, כמו שלי יש בתוכי. אני הכי גרוע בעולם. וזה הענבה של משה רבנו, שרואה באפשרות שהוא הכי גרוע בעולם. אז הצדיקים שהם מנהיגים של עם ישראל, הם כלולים משתי הבחינות. לכן, הוא יכול להיות באמת המנהיג האמיתי שלנו. למה הוא יכול להיות המנהיג האמיתי שלנו? כי הוא באמת מבין אותנו. הצדיק שאין לו את היצר הרע הזה, או לא מודע ליצר הרע הזה, הוא לא יכול לעזור לבעל תשובה. איך הוא יעזור לבעל תשובה? הוא לא מבין. הוא לא מבין בעל תשובה. הבא בן אדם אומר לו, כבוד הרב, אני נזכרתי, יש לי עכשיו זיכרונות, פתאום אני נזכר שהייתי פעם באיזה מסיבה בניו יורק, והיה כזה אירוע שם. עכשיו יש לי פתאום זיכרונות בזה. הצדיק שהוא צדיק גמור, ולא נכנס לכאלה מקומות עמוקים בתוך הנפש שלו, לא מבין על מה הוא מדבר. הוא שואל אותו, מה זה מסיבה? מה זה ניו יורק? מה זה צבעים היה שם? מה זה צלילים? מה זה מוזיקה? אתה אומר לי מושגים שאני לא מכיר. הוא לא יכול להתקשר איתו, הוא לא יכול לעזור לו בנקודה הזאת. אבל הצדיק האמת, שכלול מהבעל תשובה, נכון, הוא לא היה במסיבה בניו יורק. נכון, הוא לא היה שם. אבל הוא מזהה בנפשו את המקום הזה. ומתוך הזיהוי הזה הוא יכול לעזור באמת לבן אדם שהיה שם. לכן זה הצדיקים שמושיטים לנו יד ויכולים להציל אותנו. להציל אותנו. זה קשור למעשה לכל העניין של התוכחה שדיברנו קודם. שאדם שבא לדבר עם השני, תזדהה עם המקום שלו. מה זה תזדהה עם המקום שלו? תבין, הוא עושה שטות, תבין שהשטות הזאת קיימת גם בתוכחה. אפילו אם אתה לא עושה את זה. לכן יש סיפור בגמרא במסכת קידושין, הזכרנו את זה כמה פעמים, שרבי עקיבא באמת אחד הצדיקים שהיו מנהיגי עם ישראל. אתה רואה, גם היה בן גרים, היה בעל תשובה, והיה כל התורה שבעל פה. אבל היה דבר אחד שרבי עקיבא היה מאוד מאוד צדיק וקדוש בדבר הזה. בבחינה הזאת הוא לא היה בעל תשובה, הוא היה צדיק גמור. כל ענייני הקדושה, כל ענייני הקדושה רבי עקיבא היה מאוד מאוד צדיק. לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין, רבי עקיבא היה מלגלג מעוברי עבירה. מה הכוונה היה מלגלג מעוברי עבירה? היה רואה יהודי, לא שומר את העיניים, מתנהג לא בצניעות, היה מלגלג, היה מסתכל עליו מגבוה. איך אתה עושה שטויות כאלה? איך הגעת למקום הזה? ואומרת הגמרא, מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? זה שיעור פרטי, הוא קיבל שיעור פרטי בדבר הזה. יום אחד, ככה אומרת הגמרא, התחזה לה השטן כאישה יפה. התחיל רבי עקיבא לרדוף אחריו, אחריה, זה לא ברור, איזה הגדרה. התחיל לרדוף אחריה. השטן בדמות האישה עלה על דקל עד לצמרת. רבי עקיבא התחיל לטפס על העץ. הגיע לחצי העץ, אמר לו השטן, לולא עקיבא אתה, הייתי מחשיב אותך עכשיו בדבר עבירה. רק שאתה, רבי עקיבא, שתורתך הולכת מסוף העולם ועד קצהו. אז רבי עקיבא ירד מן העץ. אז מה זה היה? אחר כך הגמרא מספרת את זה על רבי מאיר. סיפור מאוד דומה על רבי מאיר. כל זה, מה זה היה? זה, מכיוון שאתה הצדיק שצריך לעזור לכל עם ישראל, אתה חייב להיות כלול מצדיק ומבעל תשובה ביחד. אז בנקודה הזאת אתה לא בעל תשובה. לא הבנת. לא הבנת שזה שלך יש, אתה כזה קדוש וטהור, זה סייעתא דשמיא. אבל אם אין לך את הסייעתא דשמיא, אתה גם תפס על דקל. אבל ברגע שהוא טיפס על הדקל, הוא ירד משם, עכשיו הוא מבין כל יהודי בכל מקום שבו הוא נמצא. אז זה הבחינה של הצדיק שכלול מבעל תשובה וצדיק. ובאמת כל המנהיגים של עם ישראל האמיתיים, כדי להבין אותנו, כדי להתחבר איתנו, להתקשר איתנו, כדי לעזור לנו במקום שבו אנחנו נמצאים, חייבים להיות כלולים מהמקום הזה. אז שאלתם קודם, איך אנחנו צריכים להסתכל על הצדיק הזה? זה ההסתכלות האמיתית על הצדיק. הוא יש לו את השפלות, שהוא רואה את כל האפשרות, שהוא רואה איפה הוא היה יכול להיות. כי זה העבודה שלו, זה הענבה שלו. אבל אנחנו מכבדים אותו כי הוא לא נמצא שם. כי באמת הוא לא היה שם.
מתחברים אליו בהתקשרות, לא איך אנחנו מכבדים אותו או לא.
הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים איתים שבדורדו, כל הצדיקים איתים שוכלי יפה, ובשל יושב בארץ. דרך אגב, יש פה מישהו שרושם לנסיעה לראש השנה, זה ההצעה השנייה. ההצעה השלישית זה להדליק לר לצדיק. ולרוץ, לצעוק השם, השם, תקשר אותי לצדיקים האמיתיים לפי שורש נשמתי. ולשת לצעוק את הצעקה הזאת, לבקש מהקדוש ברוך הוא. שיקרב אותנו. יש עת רצון בשמיים על הדבר הזה.
רב, לפי התניא, הצדיק אין לו שום מיון בכלל במחשבות רעות ואין תאבות, אלא לבינוני, שיש לו את
התאבות,
את
המחשבות
הזו, הוא
עדו
מתגבר עליהם, והוא כאילו מה
שהרב תאר. איך זה נתבר? אתה יודע, הרי מדברים על זה, אתה יודע. אומרים, אתה מכיר את המימרה בעולם. הנועם אלימר אלך זה ספר של צדיקים. בעל התניא ספר של בינונים. ליקוטי מוהר"ן ספר של רשעים. זה ככה העולם, אתה יודע, יש כזה דיבור בעולם. בפשטות, אני רוצה להגיד לך משהו. בפשטות, בעל התניא לא רצה לפתוח את הנושא הזה בספר התניא.
יום זה יום חתונתו.
מה?
יום חתונתו.
חתונתו של בעל התניא?
כן,
לאדמו"ר הזקן. כן? לא ידעתי. יש... יש ספר שיצא, זה יהודי שאני מכיר אותו, ידיד שלי, הוא תמיד הוא גאון עצום בירושלים, אחד מגדולי, אולי אפילו ממש מגדולי גדולי התלמידי חכמים והמקובלים בארץ הדור שלנו. הוא הוציא ספר שנקרא, הסדרת ספרים שלו נקראת קצת השמש, אבל הוא הוציא ספר מאוד עבה, הקדמה לכל תורת הקבלה והחסידות. הוא דן שם באריכות מאוד גדולה בתניא, בספר התניא, ובתלמידו של רבי, של בעל התניא, רבי אהרון מסטרליסק, שיסוד, איך זה נקרא? יסוד ושורש העבודה. אתם מכירים את רבי אהרון? אתם מכירים את הסבל שלו? הוא היה תלמיד, הוא היה כל החיים היה עם בעל התניא. זה רבנו בעצמו שיבח אותו בשבחים מאוד גדולים על המסירות נפש שהוא היה עם בעל התניה. אז שם בספר הזה זה נקרא הספרים שנקראים כצאת השמש, וזה נקרא, שרתי משהו גם עם שמש, כמראה השמש או משהו כזה. ואז הוא דן בכל השאלה הזאת, והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבעל התניה התחיל לגלות את כל הדרך שלו ואת כל התורה שלו, ועד גבול מסוים הוא גילה. הוא מסביר את זה בפרטות. הוא אומר שרבי אהרון נסטרליס, הוא המשיך בעצם מה שהוא קיבל מבעל התניה. הוא גילה דברים שבעל התניה לא רצה לגלות, היה צריך לגלות על ידי התלמיד. מאוד מעניין. ורבי אהרון נסטרליס מדבר את כל מה שעכשיו דיברנו. כל מה שעכשיו דיברנו זה כתוב בתורה של רבי אהרון נסטרליס, את הדבר הזה. לא, אז בספר הזה כמראה השמש הוא מסביר בדיוק למה בעל התניה, עד איפה בעל התניה רצה לגלות, ומה רבי אהרון נסטרליס גילה יותר. הוא גילה יותר לא מכוחו, מכוח בעל התניה, אבל מה שבעל התניה גנז או הכל הסתיר, אז הרבי אהרון נסטרליס זה. ואני אומר את זה בצורה כללית, זה מאוד מעניין ללמוד את כל זה, יש שם מהלך שלם. הוא מסביר שבעל התניה בספר התניה גילה עד מדרגת החוכמה, עד ספירת החוכמה, ורבי אהרון עלה לגלות בספירת הכתר. ככה מסביר מהלך שלם שם. אבל דרך אגב, הנקודה הזאת שדיברנו עכשיו זה רבי אהרון נסטרליס בעצמו אומר את זה. הוא לא היחידי, אבל הוא אומר את הדבר הזה. שיש צדיקים שחייבים לברר, ובעל התניה גילה עד הצדיקים שמבחינת חוכמה, והוא גילה לצדיקים שמבחינת הכתר. זה עד כאן. אבל יש בזה, יש לו פרקים שלמים בספר הזה כמראה השמש, פרקים שלמים על הנקודה הזאת. הם הצדיקים, הם נגעו בזה בבחינת מתי ולא מתי. הצדיקים הגדולים כמו בעל התניה וגם רבנו, רואים את זה נגע ולא נגע. אבל אחר כך היו התלמידים שלהם בבחינת חוצפת תסגי, ואז אז זה באמת היה רשות, בגלל ש על כל מנים, אז הנקודה שזה הבחינה של הבעל תשובה והצדיק הגמור. אז זה הצדיקים שכלולים מבעל תשובה וצדיק גמור, הם בעצם למעשה מתקנים את העולם.